אנחנו במפה, פרק 118 שלנו, ברוכים הבאים לפרק מיוחד עם שדר בית של ישראל היום, ניר קפלן, יום שישי ככה בבוקר, ניר מה קורה?
בסדר גמור, נאי, תודה רבה על ההזמנה.
כיף גדול לארח אותך כאן, ככה ספר איך היה השבוע.
היה עמוס, אתה יודע, אני במין תקופה כזאת, מניח שנדבר על זה קצת עוד מעט של מעברים ושינויים, אז קצת רגל פה רגל שם. גם בכדורסל היה עמוס, אני מניח שעל זה נדבר לא מעט, אבל עמוס זה טוב, עמוס זה כיף.
כן, עמוס זה כיף, ובאמת יש לנו יופי של עונה בינתיים ויופי של כדורסל. מה יהיה לנו בפרק, אתם שואלים, בכזה פרק מיוחד? אז קודם כל, כמובן, אנחנו נדבר פה על כל עניין השידורים בישראל היום, מהצד המקצועי, הצד הטכני, כל הדברים שרציתם לשאול יהיה לנו פה, וככה ניר יעשה לנו סדר, ובהמשך כמובן נתקדם ככה גם קצת להערכת ביניים מה קורה ביורו קאפ, וכמובן הישראליות שלנו, הפועל תל אביב, וכל מה שקורה שם, איטודיס, מוטלי, נדבר על זה, הפועל ירושלים עם הרצף ניצחונות שלה, וכן טריק פיליפ, לא טריק פיליפ, אנחנו ניגע בהכל, אז זה מה שיהיה לנו בפרק, וכמובן בהזדמנות הזאת אני אזמין אתכם, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי אחד הערוצים שלי, בפייסבוק, בדף טיימאוט, או בטוויטר, ביוזר שלנו של הפודקאסט, וכמובן אם אתם לא בקבוצת הוואטסאפ, מוזמנים להצטרף. זהו, אז אחרי כל ההקדמה הזאת, אני חושב, ניר, בוא ככה נתחיל מההתחלה וספר לי דווקא יותר מבחינת הזווית שלך בכל העניין הזה של ישראל היום, איך זה מתחיל?
זה בא לי משום מקום, כמו שאני מניח שזה בא בערך לכל חובב ספורט, חובב כדורסל בארץ. אני אגיד בשתי מילים, זרקתי כבדרך אגב, ואני לא אלאה יותר מדי בדיבורים על עצמי, אבל התהליך שאני עברתי כדי להגיע לישראל היום הוא תהליך הרבה יותר רחב. לא הרבה יודעים את זה עליי, אבל אני בחמש השנים האחרונות עליתי על מסלול הכשרה של פסיכולוגיה קלינית, ואני אמור להתחיל התמחות במגזר הציבורי בעוד כחודש, ככה שאני הייתי קצת בדרך החוצה מערוץ הספורט באופן כללי, וכשחשבתי על היום שאחרי, חשבתי על איך עדיין אפשר להישאר בתקשורת, גם כדי לשמור על איזשהו קשר לענף ולתעשייה שאני מאוד אוהב, וגם כי לא מתפרנסים מחצי משרה במגזר הציבורי. ותוך כדי שאני בהתלבטויות האלה ובמחשבות האלה, אז הגיע הטלפון מישראל היום. אמרו לי מה, סיפרו לי את הסיפור. לא הבנתי על מה מדברים בהתחלה, מה זה לשדר דרך אפליקציה, כדורסל, גם לי זה נשמע קצת משונה, אבל ככל ששמעתי יותר וככל שראיתי יותר מי הנפשות הפועלות, ובאמת הביאו את הטופ בכל תחום של תקשורת ספורט שיש בישראל. הבנתי שזה משהו שאני רוצה להיות חלק ממנו. וזהו, הכל קרה מאוד מהר. תוך כמה שבועות כבר אני והאוזמן היינו בחדר ושידרנו הפועל תל אביב בדלונה. איכשהו זה הזמן עבר והתחלנו לשדר, ומאז אנחנו רצים.
מדהים, מדהים, מעניין מאוד. בוא נתחיל לדבר על הפרויקט של ישראל היום, כי אתה יודע, כמו שאמרת, משהו חדש לגמרי. מעניין אותי דווקא כאחד שבעצם אפשר להגיד עושה את הפרויקט הזה, איך אתה מסתכל עליו, גם מבחינת אולי מהפכה שהוא עושה פה בשוק תקשורת הספורט, גם מבחינת הדרך שלכם, בוא תכניס קצת את המאזינים שלנו לזה.
תראה, אני כאילו הבן אדם האחרון שאמור להתאים לזה, כי אני טכנופוב גדול, אני עוד מסתובב עם נגן MP3, שתבין, אז אני האחרון שיכול לדבר על טלוויזיות חכמות ואפליקציות, אבל שוב, הסבירו לי איך זה אמור לעבוד ואיך זה עובד בפועל, וברגע שהסבירו לי זה נשמע לי הדבר הכי טבעי בעולם. כלומר, כל עולם התקשורת בכלל ועולם הטלוויזיה בפרט עובר לפורמט של on demand. כלומר, גם שירותי הסטרימינג, גם ה-VOD בממירים, ומה שהם הציגו זה, אוקיי, יש לך דרך פה לקבל בחינם, מה שלא היה נכון לגבי היורוקאפ בשנים האחרונות, את השידורים של המשחק שאתה רוצה לצפות בו, בין אם של הקבוצה שאתה אוהד, בין אם של בן שרף באולם, בין אם של סתם קבוצה שמעניין אותך לצפות בה. אתה לא צריך לחכות שמישהו ירצה לשדר את המשחק הזה או להיות תלוי בדבר כזה או אחר, אלא פשוט on demand אתה צופה במה שאתה רוצה לצפות בו. כנ"ל לגבי האפליקציה, כלומר, כמו שיש, אני מניח שלרוב המאזינים שלך יש שירות כזה או אחר, בין אם זה נטפליקס או דיסני או כל דבר כזה או אחר, פשוט מוסיפים את האפליקציה לטלוויזיה. אני חושב שהיה בזה משהו, אתה יודע, אדם הוא יצור מקובע, היה לנו מוזר הקישור הזה בין זה לבין ספורט בלייב, כי לא הכרנו את זה עד עכשיו. אבל מהרגע שזה התחיל, זה נשמעת לי האבולוציה הכי טבעית שיש, ובאמת לכבוד הוא לי להיות חלק מחוד החנית של המהפכה הזאת, ואני באמת חושב שזו תחילתה של המהפכה. אנחנו עוד כמה שנים נסתכל אחורה על המהלך הזה ועל העונה הזאת, ואני חושב שבדיעבד נבין איזה שינוי גדול ומבורך זה היה.
חד משמעית, העולם הולך לשם. אגב, אתה יודע, אני כאחד שניסיון כל מיני לינקים ובאתרים שאתה לא רוצה לדעת איפה, אתם אגב משדרים את כל המשחקים ביורוקאפ, איפה אפשר למצוא אותם? כי אני כאילו מכיר רק הפועל ירושלים, הפועל תל אביב ואול.
כן, זה בשלב הראשון. אני חושב, ואני מניח שאנחנו ניגע בפן הטכני, אני חושב הייתה חשיבה מאוד נכונה שלא לקפוץ מעל הפופיק מוקדם מדי. אז כרגע אי אפשר לראות את כל המשחקים. זה הולך ומתפתח. רוצים רגע לראות שאנחנו עומדים על בסיס איתן ברמה הטכנית של הליבה, ועם כל האהבה והחשיבות של משחקים של יריבות, ואני לא אומר את זה לרגע בציניות, אנחנו קודם רוצים לוודא שאוהדי הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, אוהדי הכדורסל הישראלי שרוצים לראות את הישראליות ואת בן שרף, יקבלו בצורה חלקה ותקינה את מה שהם צריכים לראות, ואני מניח שמשם זה ילך ויתפתח גם הלאה.
אוקיי, עכשיו בואו ככה נגלוש ללב העניינים. אז כמו שאמרת, באמת יש פה איזושהי מהפכה, ותראה, על הנייר, בטח נגיד אוהדי הפועל תל אביב, שבעונה הקודמת שילמו, אם אני לא טועה, באזור 80 שקלים לחודש, שזה יוצא סכום לא מבוטל בשנה, ובטח עכשיו אוהדי הפועל ירושלים שמצטרפים, מקבלים פה משהו בחינם, משהו כמובן שאתה יודע, על פניו אמורות להיות רק ביקורות חיוביות, ושהכול בסדר, ושהבן אדם פותח את המחשב או את ה... טלוויזיה חכמה ומצליח לצפות, וגם אם אין לו טלוויזיה חכמה אז הכל זורם, אבל איכשהו לי זה מרגיש שיש על הנושא הזה המון ביקורות. ובואו נתחיל לגעת מהעניין הטכני, אתה יודע, כל מיני דברים שצריך להגיד, בין, אתה יודע, שלפעמים אתה גם אומר ומסתכל ותוהה לעצמך איך זה קורה, כמו תוכנת הצייר שלפעמים עולה על המסך, או תקלות של אוף דה רקורד שלפעמים לכם כשדרים קורות, כמובן לא באשמתכם, מן הסתם דברים יותר טכניים, אבל בוא תכניס רגע את המאזינים שלנו שלא אוהבים פה את העניין הטכני, גם לכל העניין אולי של המורכבויות פה, וגם אולי תיתן להם תקווה אם זה משהו שאמור להשתפר בהמשך.
תראה, אני אתחיל מדיסקליימר. אני עובד עבור ישראל היום, אבל לא עובד של ישראל היום. כלומר, אני לא מייצג את ישראל היום במה שאני עומד להגיד, אלא באמת נטו מהחוויה שלי, אגב, גם כצופה. כלומר, בימים שאני לא משדר, אז אני אשב בבית ואני אראה הפועל ירושלים, ואני אראה בן שרה, ואני אראה הפועל תל אביב, אם אני משדר את ירושלים. קודם כל, אני מבין את זה לגמרי. כלומר, כאוהד ספורט אין דבר יותר מתסכל מאשר לשבת ולרצות לצפות במשחק של הקבוצה שלך ושמשהו משתבש לכאן או לכאן. אגב, זה דברים שקרו לי גם בערוץ הספורט, גם כשדר, גם כצופה. זה חלק אינרנטי, כי טכנולוגיה היא טכנולוגיה. אני חושב שיש משהו באמת, כמו שאמרנו קודם, בטכנולוגיה החדשה הזאת, שברור לכולנו שאנחנו קצת בתקופת מבחן. כלומר, אנחנו באנו עם משהו חדש, באנו עם משהו אחר, וחובת ההוכחה היא עלינו. אני אומר את זה קודם כל עליי כשדר, עוד לפני שאני מדבר על הפן הטכני. אני לא בקיא בפן הטכני מבחינת מה קורה מאחורי הקלעים. אני כן יכול להגיד שאני הופתעתי לטובה מהקשב והנכונות של כל מי שעוסק בזה, לתקן כל הזמן תוך כדי תנועה. אני חושב גם שמי שהיה איתנו מההתחלה, רואה גם איזה תהליך עשינו מאז המשחק הראשון ועד עכשיו. כלומר, דברים יותר חלקים, יותר מוקצעים, איפה שאנחנו יכולים
תספר,
לראות.
תן כמה דוגמאות על נגיד דברים שאתה אומר בהתחלה זה היה ה-X ועכשיו שיפרנו את זה ל-Y.
אני חושב שאלף ברמת האולפן, אני לוקח חלק יותר באולפן בתקופה האחרונה, והדברים הרבה יותר מדויקים ונכונים. במשחקים האחרונים אני מניח ששמתם לב ששי התחיל להכניס את התוכנה הזאת שבה הוא תוך כדי מנתח מהלכים ומשווה למהלכים מהעבר. אנחנו מאוד מצד אחד מאוד דואגים שהפן הטכני יהיה תקין, מצד שני אנחנו לא חוששים גם לקחת סיכונים לפעמים, כדי לשדרג את התוכן ואת השידור, ואני חושב שעם הזמן אנחנו הולכים ומתקהלים על משהו יותר טוב, ברור שעדיין יש דברים שהם לא 100%. אגב, אני אנצל כאן את הבמה הזאת, אנחנו לגמרי, גם אני, לגמרי קשובים לשמוע מה פחות עובד, מה אפשר לתקן, מה אפשר לשדרג, כל מי שמאזין ורוצה לפנות אליי, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, אנחנו רוצים לשמוע. כי כל דבר כזה שאנחנו שומעים, אנחנו מעבירים הלאה, ובדרך כלל גם מטפלים בו.
יש אגב איזה מוקד ממש כאילו פתוח, איזה משהו שאפשר להפנות אליו אנשים?
לא, כי אתה יודע, יכולים לפנות, וברבע השני אמרתם שקבוק לא צריך לשחק בארבע. אתה יודע, יש גם כאלה שיפנו על הדברים האלה, זה בדרך כלל גם הרוב מהניסיון שלי. אבל לגמרי, לא להסס לדבר איתי ולתת לי פידבק, אני אמצא איך להעביר אותו הלאה ויש לי איך להעביר אותו הלאה. ועובדים בישראל היום אנשים שבאמת משקיעים לילות כימים בלדאוג שהדבר הזה ייסע יותר ויותר חלק. ושוב, אני יכול גם להגיד מחוויית הצפייה שלי, לא השידור שלי, כי באמת יוצא שכל שבוע אני משדר משחק אחד וצופה בשני, שהדברים הולכים ונהיים יותר חלקים ויותר טובים. אתה יודע, יש דברים זה שידור שמבוסס על אינטרנט בסופו של דבר, כמו ש-YES פלוס או סלקום מבוססים על אינטרנט, אנחנו לא נחזק לאנשים את האינטרנט בבית. כלומר, צריך גם לזכור את זה שיש דברים שהם לא בשליטתנו.
זהו, השאלה, סתם למשל, אם נגיד, אתה יודע, יש הרבה מאוד תלונות ששידורים נתקעים או דברים כאלה, האם זה בהכרח בעיה באינטרנט, או שלפעמים באמת גם זה קורה כאילו תקלה טכנית של ישראל היום שהשידורים...
פה אני באמת לא יודע, אבל כל דבר כזה אפשר להעביר הלאה. אפשר להעביר הלאה, ואם זה משהו אצלנו, אז נעביר את זה למי שצריך. ואם לא, אז אני מקווה גם שנוכל להגיד. אבל הטיפ שלי, תעברו לסיב אופטי. תעברו לסיבים, לאינטרנט, ותראו ישועות. זה אני אומר מניסיון. ויכול מאוד להיות שמשם כבר דברים ירוצו יותר חלק.
יפה, אז אני חושב די ככה סיכמנו את העניין הטכני, ובאמת אני חושב גם נתת פה כמה סיבות לאופטימיות לאור הדברים שאמרת. בוא קצת נדבר יותר על באמת הזווית שלך, גם שאתה יותר ממוקד בה, בתור שדר. קודם כל, איך זה? כלומר, אתה יודע, אני לא זוכר אותך בפוזיציה כזאת, איך זה מבחינה אישית מבחינתך?
קודם כל אני שידרתי הרבה מאוד שנים יורו ליג, לא את מכבי תל אביב, אבל הרבה מאוד שנים בערוץ הספורט הייתי חלק מערב היורו ליג ומשידורים שהם סטנד אלון וכולי, כך שכדורסל אירופי זה לא משהו לשדר כדורסל אירופי זה לא משהו שהוא זר לי. אני לגמרי מסכים שלשדר קבוצה ישראלית זה אפילו מקצוע קצת שונה, בטח רמת ההשקעה והבקיאות היא שונה. אבל החוויה עצמה, אמרתי את זה בהתחלה ואני חוזר ואומר, עצם העבודה עם שי, שהוא בעיניי פרשן הספורט הטוב בישראל, היא ברכה, ויש גם אנשים מאחורי הקלעים, שאולי אנשים לא מכירים את השמות, אבל איתן דולפן כעורך, ואורן בן לב-ארי כבמאי, ואבישי סלונים, ורועי צוקרמן, וליאת ספיר, באמת הביאו צוות של, הביאו גלקטיקוס לשידורים האלה, ומן הסתם זה הופך את החוויה להרבה יותר נוחה כשדר, כי באמת, אתה צריך לדאוג נטו בלבוא מוכן לשידור שלך ולשדר את המשחק. ויש גם משהו ברמת הרצף, כלומר בסוף זה אני ועמית אורסקי, אפרופו גלקטיקוס, הביאו את אורסקי ששידר את המשחקים הכי גדולים שיש בכדורסל הישראלי, שמשדרים את הפועל תל אביב והפועל ירושלים, וכשאתה רץ עם אותה קבוצה משבוע לשבוע, אז אתה כבר חלק מאיזשהו נרטיב. כלומר, אני רואה את זה כאיזושהי סדרת מתח שמתפתחת משבוע לשבוע, וזה כיף אחר, כלומר כל שבוע לשדר עוד פרק בסדרה הזאת, זה גם קצת אחר כשדר, אבל זו באמת החוויה בין הטובות והחיוביות שהיו לי בשנים שלי בתקשורת הספורט.
אני מאמין שאתם מקבלים המון פידבקים. קודם כל, אני רוצה לתת לך את הפידבק שלי. לדעתי, אתה שדר מצוין, וזו גם אחת הסיבות שרציתי להזמין אותך, אבל מעניין אותי ככה, מה אתה גם מקבל ככה מהקהל הרחב? איזה פידבקים שתף אותנו קצת?
אני אגיד את האמת, אני מופתע לטובה, כי אני באמת עד עכשיו מקבל בעיקר פידבקים חיוביים. אני יודע שאוהדי ספורט ואוהדי כדורסל בפרט יכולים להיות קהל מאוד ביקורתי, אבל ברור לי שגם זה יגיע בשלב מסוים. אני כן מקבל ביקורות ברמת התוכן. שוב, אפרופו הרשתות החברתיות, אני מתייחס ברצינות לכל אחת ואחת מהן. אתה יודע, גם חלק ממה שאני עושה בחיים, אני מעביר סדנאות של שידור קווים. בכל הספורט, מכללת כל הספורט. ואני תמיד אומר להם שצריך לזכור עד כמה רחב הספקטרום של הצופים שלנו. כלומר, מה שמדבר לצופה אחד לא מדבר לצופה אחר. אנחנו כמובן לא נדבר לכולם, אבל אנחנו צריכים לשאוף להפוך את חוויית הצפייה לכמה שיותר טובה עבור כמה שיותר צופים. אז מהבחינה הזאת, גם אם אני מקבל איזושהי ביקורת שהיא גם לי נראית משונה, אחרת, שונה ממה ששמעתי עד אותו רגע, אני לוקח אותה מאוד ברצינות, כי זה עוד צופה שמשהו צרם לו. אז בעיניי להתייחס לכל הביקורות האלה זה משהו שקודם כל משדר אותי כשדר, ב' משפר את האיכות של השידורים שלנו, וג' אפילו ברמה האתית המוסרית, אני, מיקרופון של שידור זה קודש קודשים מבחינתי. אני לרגע לא שוכח את הזכות שנפלה בחלקי, שהרבה מאוד אוהדי ספורט שואפים אליה ומקווים לה ומתפללים אליה, ובעיניי את הזכות הזאת אני צריך לקחת בחרדת קודש. כלומר, כל דבר שאני יכול לעשות כדי להשתפר כשדר ולהפוך את חוויית הצפייה ליותר נעימה עבור מישהו, אני אעשה. שוב, כל עוד היא מסתנכרנת עם האני מאמין שלי כשדר, שאני לא שוכח אותו לרגע.
מה אגב האני מאמין שלך כשדר? כאילו, מה עם קווי הבסיס מבחינתך?
אני מאוד מאמין בחיוביות, אני מאמין בסלחנות, אני גם אגיד את זה. אני פחות מתחבר ל... שוב, אני נופל בזה כמו שכולם נופלים בזה, אבל מבחינת המצפן, אני פחות מתחבר לביקורת שהיא ארסית מדי, חריפה מדי. כלומר, אני בסוף זוכר שעם כמה שהשחקנים והמאמנים, אגב, הם אנשים מפורסמים שמרוויחים יפה, הם עדיין בני אדם, ואני לא שוכח את זה לרגע. אני משתדל שכל הצופים שלי, בין אם הם אוהדי הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, או מה שזה לא יהיה, יבינו שאני בא ממקום אובייקטיבי שרוצה קודם כל בטובת הכדורסל הישראלי, אני לא מכחיש את זה לרגע, אבל גם בטובת האינטרס הספורטיבי, ולבוא בטוב. כלומר, אני מאמין שלי בשתי מילים זה לבוא בטוב, כי בסוף ספורט זה כיף. יש סיבה שאני משדר כדורסל ולא כתב פלילים במערכת. באתי לספורט כי זה כיף, וככל שיהיה לי יותר כיף, אני מאמין שלצופה יהיה יותר כיף.
זה בהחלט, אני מאוד מסכים. מאוד מעניין אותי, אני רוצה להיכנס לתודעה איך מתכוננים מבחינתך, איך אתה מתכונן למשחק ודברים בסגנון הזה, אבל קודם כל מעניין אותי, מבחינתך איך התכוננת לעונה, אם כאילו, לא יודע, ישבת באיזה חדר סגור יום אחד ואמרת, עכשיו אני שובר את הראש על כל קבוצות היורו קאפ ובודק מה, מי משחק איפה ומה, איך עשית את זה?
אני אתן לך סצנה שבזעקות בסינית יצאו מהחדר שלי ואשתי באה לראות מה קורה, זה כי ראיתי משחק של בדלונה מול נבחרת סין באיזה שידור יוטיוב פיראטי שהצלחתי למצוא. כמו שאמרתי, הכל קרה מאוד מהר. כלומר, זה לא שהיה לי כמה חודשים להתכונן ולהיכנס לעומקן של כל הקבוצות וכולי, אבל מהרגע שאני וישראל היום יצאנו לדרך, עשיתי הכל כדי להיות כמה שיותר מוכן. כמובן זה קודם כל התחיל מהפועל תל אביב ופועל ירושלים, זה לראות את משחקי האימון ולהעמיק בסגלים ולעשות קצת שיחות כדי להבין מי נגד מי. ככל שיכולתי להתכונן לקבוצות המרכזיות, אנחנו מניח נגיע לזה עוד מעט ברמה המקצועית, אבל להכיר קצת יותר את ולנסיה וקצת יותר את בחצ'שיר וגרן קנריה ובשיקטש, כלומר להכיר את הקבוצות העיקריות, וככל שהעונה מתגלגלת אז מעמיקים, ומעמיקים גם בקבוצות שאני מרגיש שאני פחות חזק בהן ואני רוצה להכיר יותר. שוב, בסוף מדובר ב-20 קבוצות, זה הרבה אבל זה לא באמת הרבה. אז כל עוד זה תחום לשני הבתים הללו, ל-20 הקבוצות הללו, זה אני מרגיש גם את המחויבות שלי, אפרופו התשובה הקודמת שלי, של להכיר כמה שיותר לעומק ולהיות כמה שיותר בעניינים.
עכשיו שתף אותנו קצת ביום של משחק, מה הרוטינה מבחינתך?
פסטה בצהריים, נכון, תמיד יש את הקלישה הזאת. השאיפה היא שכשאני אגיע ליום של המשחק אני כבר אהיה מוכן. כלומר, אני לא קורה שאני מגיע ליום של משחק כשאין לי בכלל מידע, לרוב יש לי את כל המידע. לרוב ההכנה מתחילה ביום חמישי, כלומר אחרי שנגמר המחזור הקודם, אני אצפה קודם כל במשחק של היריבה הבאה שאני משדר, כלומר לצורך העניין, אתמול, למרות שיש לנו שבועיים, אבל אתמול כבר התחלתי לראות את המשחק בין אולם לבין בחצ'שיר, שלא ראיתי כי ראיתי הפועל ירושלים במקביל, כי אנחנו נשדר את הפועל תל אביב נגד אולם עוד שבועיים. יש לי את הפורמט שלי, כמו לכל שדר, של איך אני עושה תחקיר, איך אני מעמיק על השחקנים, רואה כל אחד קצת בנפרד ביוטיוב, המון שיחות עם שי לקראת השידור, על מה אנחנו רוצים לדבר, במי אנחנו רוצים להתמקד, אינפוטים שלי, אינפוטים שלו. שמות בעיניי זה דבר מאוד חשוב, הרעיונות מגיל 16 שאני רואה של שחקנים כדי לוודא איך הם מבטאים את השם שלהם, זה משהו שאני מאוד מקפיד עליו, כי זה בעיניי מנדט נטו של שדר. ו...
אני חייב לשאול, תן לי את השם הכי קשה שיש ביורו קאפ.
לפני שנייה אמרתי בכצ'ה שהיר, אתה יודע כמה זמן לקח לי כדי לבטא את זה כמו שצריך? גם בדקתי שבכצ'ה שהיר זה עיר הגנים, כי שהיר זה עיר, ובכצ'ה זה גן, כמו שפנר בכצ'ה זה... אני כמו עוד, אני, הטורקית שלי השתפרה פלאים בחודשים האחרונים.
אחלה שפה טורקית.
מה?
אני אומר אחלה שפה טורקית,
כן,
שפה
כן.
יפה. עזוב את הטורקים, אבל השפה יפה.
לא, גם הטורקים הם אחלה אנשים, לא נדבר
כן.
על הממשל שם.
על המדינה, כן. יפה, אני כאילו, יש פה עוד איזה משהו שאתה רוצה להתמקד בו בכל הנושא הזה של השידורים, או שנתחיל ככה לגלוש לכדורסל ולמקצועי?
בוא נגלוש, אני גולש איתך.
יאללה, אז בוא נגלוש. אז עד עכשיו כזה, ככה, היינו כזה בכל הנושא של ישראל היום. בוא נתחיל לדבר טיפה מקצועית לפני שנגיע לכל הנושא של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. בוא נדבר קצת על היורו קאפ. אני חייב להגיד לך, היינו פה בפרק ההכנה, אני וגם אורי, פרק 109, ניתחנו את כל הקבוצות במפעל, כמובן גם הוצאתי פה את כל הדירוג שלי. עד עכשיו אני חייב להגיד לך, אני... כאילו, אני חושב שהעסק די צפוי. מבחינתי, כל קבוצה שהייתה צריכה להיות בטופ 4, היא לא ב4 האחרונות, וכן הפוך. אין פה יותר מדי הפתעות לדעתי. אני כן אגיד כמה דברים. קודם כל, אני חושב שאולי ההפתעה הכי לרעה, ועוד מעט גם נדבר עליהם הרבה יותר, זו אולי הפועל תל אביב, לא יודע, אני ציפיתי להרבה יותר. נכון שנגיד במשחק מול בחשה שעיר, אז מוטלי לא היה, וזה משהו שפגע, אבל עדיין. אמבורג אפילו, אני אגיד, ציפיתי שהיא תהיה קצת יותר שטיח נגיד, וכן היה לה איזה משחק שהיא הביסה, שזה מעניין. מחשת שעיר גם עשתה משהו מאוד יפה. אין פה, אבל עוד, כאילו, אני חושב שעוד מוקדם, קודם כל, אבל לא יודע, לדעתי העסק מאוד צפוי, מה אתה אומר?
אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שאם היינו פודקאסט סרבי או איטלקי או צרפתי, אז היינו מדברים על הפועל תל אביב הרבה יותר. כלומר, האירוניה היא שבגלל שאנחנו ישראלים, אז אנחנו עוד לא נוגעים בכמה הפועל תל אביב היא אכזבה בינתיים. שלושה הפסדים בעיניי זה משהו שהפועל תל אביב הייתה צריכה לשאוף עליו בעונה סדירה כולה. והיא
זהו, רק
נמצאת
נגיד,
במאזן הזה אחרי שמונה משחקים.
אנחנו פה בפרק הכנה אמרנו על 15-3 מאזן.
כן, משהו כזה, 3-4 הפסדים, זה אומר שעכשיו הם צריכים לנצח 10 ברציפות, מה שכנראה לא יקרה. אני כן זוכר כל הזמן, אתה יודע, באחד מה... בעונה של סימונה פיאניג'אני בהפועל ירושלים, אז יצא לי לעשות קווים בכמה משחקים של הפועל ירושלים, והיה לו משפט אחד שתמיד נשאר לי בראש, The important is my. כאילו, מי זה מה שחשוב, נגיע למי ומשם כבר יהיה בסדר, אגב,
וואו.
בדיעבד הוא צדק.
אגב, הכנסת פה את העונה שהדוקטור, כל, אתה יודע, כל שני וחמישי אמר שהליגה מתחילה באפריל-מאי, אז...
כן, אז
כן.
בסוף מה שאתה צריך, מן הסתם זה לא השאיפה, גם הפועל תל אביב וגם הפועל ירושלים לדעתי צריכות לשאוף למקום שני לפחות, אבל אתה יכול לסיים מקום שישי ולזכות ביורו קאפ, אנשים שוכחים את זה, וכל עוד אני לא רואה שום תרחיש שבמסגרתו שתיהן לא עושות שמינית גמר לפחות, משם אתה מתגלגל, וגם אני מניח שנעמיק בזה עוד מעט, שתיהן יראו מאוד אחרת לקראת מרץ-אפריל, ו-the important is אפריל בכל הנוגע ליורוקאפ. כלומר, תגיע לאפריל בחושר טוב עם סגל טוב, ובגדול, בטח הפועל תל אביב גם לא צריכה להיות תלויה ביריבה שלה. הפועל תל אביב, אם תשתמש בתקציבים שלה ותתייצב עם סגל ועם מאמן ועם דרך ועם שיטה ותרוץ, אז אפילו ולנסיה שכזאת לא אמורה להגיע כפיבוריטית בסדרה מולה.
חד משמעית.
אני מצד אחד לא כן מופתע לרעה מהפועל תל אביב, מצד שני, כל הזמן שומר על פרופורציות של מה המטרה כאן. המטרה היא להפיל. ומקום ראשון או מקום שלישי זה פחות נוח, זה עוד משחק, אבל עדיין לא נגמרה לך העונה.
זהו, אז אני מסכים חלקית, כי אני אגיד לך מה, אם אתה מסתכל על השנתיים האחרונות, כאילו, כלומר, נכון שתיאורטית אתה צודק ב-100%, אבל תשים לב שגם גרן קנריה וגם פריז, הם היו גם קבוצה שסיימה במקום הראשון, וגם עם המאזן הכי טוב בבית, כלומר, בסוף, כן יש איזשהו ערך שאני חושב, ועוד אולי ניגע בזה בקבוצות הישראליות, אולי כן כדאי לקחת אותו בחשבון, אבל אני חושב ששווה אולי קצת לשמור את זה עוד מעט להפועל תל אביב. מה שכן,
אני רק
אני...
אגיד במשפט, אני חושב שעד עכשיו לא הייתה ביורוקאפ קבוצה כמו הפועל תל אביב, ברמת היכולות שלה להשתדרג ולהשתפר והכיסים הבלתי נגמרים. אז אני מבין מה אתה אומר, ומצד שני אני חושב שכל תיאוריה והוכחה אמפירית שיש לנו עד עכשיו, צריך לשים בה כוכבית, כי הפועל תל אביב היא אקס טריטוריה ביורוקאפ.
כן, אז עוד מעט נגיע אליהם. מה שכן, אני ככה רוצה טיפה לגעת כאן בכמה קבוצות. קודם כל, מאזיננו יודעים, אני מאוד אוהב את קלוז', הנציגה הישראלית השלישית שלנו מבחינתי. המלצת צפייה, פשוט המלצת צפייה, תצפו במשחקים של קלוז'. מה שיפה במשחקים האלה, קודם כל קלוז' משחקת כמו שאני אוהב, מהר, הרבה פוזיישנים, משחק מאוד כיפי, משחקים של ריצות, ולצערה של קלוז', נגיד בניגוד לבאמת קבוצות על כמו מלגה, היא לא מספיק יציבה, ואז פתאום במשחקים שלה יש באמת ריצות מטורפות, נגיד מול ולנסה הובילו כבר ב-17, סיימו את המשחק במינוס 9, מול איטקבליס מחזור אחרון, משחק משוגע שעלו כבר לכיוון כמעט 30 הפרש, התחילו רבע אחרון ב-20 ומשהו הפרש, ולאיטקבליס כלו 42 נקודות ברבע האחרון, באמת משחקים משוגעים. אגב, במאמר מוסגר אני רק אומר על המשחק הזה, פשוט חובה לבטל את החוק ההזוי הזה ששחקן חוטף כדור או נמצא עם הכדור בקו שליש המגרש, בקו, סליחה, שלושת רבעי המגרש, כלומר ליד הסל שלו, וכאילו מרים זריקה לשלוש ומקבל פאול, וזה שלוש זריקות, פשוט בלתי נסבל. זה קרה במשחק הזה פעמיים, אבל לענייננו, אחלה קבוצה. וזהו, יש פה איזו קבוצה שלדעתך גם ככה תפסה אותך?
אני מאוד מסכים איתך לגבי קלוז', דווקא את המשחקים שלה יוצא לי יותר לצפות בהם, והיא באמת אחת, יש לא מעט קבוצות יותר טובות ממנה, אבל היא באמת חוויה צפייה מאוד מהנה. אגב, קלוז', נזכיר, פתחה את העונה במין פתיחה מוזרה כזאת, כי היא הייתה טובה כמעט בכל המשחקים, והפסידה 3 מ-4, אם אני זוכר נכון, והיא נראית
התחילה
יותר טוב
ב-0-3,
לאחרונה.
אם אני זוכר.
מה?
התחילו 0-3. התחילה
0-3,
ניחוש
נכון, נכון,
ב-0-3.
נכון, נכון. והיא נראית יותר טוב במשחקים האחרונים, כולל המשחק נגד הפועל ירושלים. אבל בוא נגיד ברמת האיכות, אני חושב שלפחות נכון לעכשיו ולנסיה היא רמה מעל המפעל. עכשיו שקריס ג'ונס חזר, אז בטח זה ילך וישתפר, כי היא באה יותר, אין מה לעשות, כשאתה ולנסיה יש לך פאסון שאין לקלוז' כזאת. כלומר, אתה עשית יורוליג, אתה קבוצה ספרדית, אתה מערכת שמכירה את המעמדים האלה, אבל זה נכון לנובמבר. כלומר, הקבוצות ילכו ויתרגלו וילכו ויתאפסו על עצמן, אבל נכון לעכשיו אני לא רואה מישהי שמתקרבת לוולנסיה ברמת ה... אתה יודע, ולנסיה יש בה משהו שהוא כמעט קצת מכבי תל אביב של פעם כזה. כלומר, היא תסתבך, והיא לא טוב, והיא תיראה על הפנים, והיא תנצח בסוף. שזה משהו מאוד מאוד חשוב במפעל כזה. אז בעיניי זה קודם כל ולנסיה, אבל יש לא מעט קבוצות, א', שהן מהנות לצפייה, וב', לא מעט קבוצות טובות ושחקנים טובים, ויש אחלה משחקים שאפשר ליפול עליהם בירוקה.
כן, אגב, ולנסיה, גם צריך עוד מעט אולי נגיע אליהם, יש לה חתיכת מאמן, שזה שם
נכון.
גדול, הזכרת את העונה של סימונה, אז גם הוא כמובן היה שם. תן לי ככה, לפני שאנחנו מתקדמים להפועל תל אביב, זה סוס שחור אחד, שניים, קבוצה שאתה אומר, היא לא ולנסיה, היא לא הפועל תל אביב, אבל אם משהו שם מתחבר, יכול להיות שהיא יכולה לעשות את זה.
אני לא יודע עד כמה סוס שחור, אבל אפרופו מאמנים, בחצ'ה שעיר עם רדוניץ' ועם השחקנים שיש לה ועם הכדורסל הנהדר שהיא משחקת, היא קבוצה שלגמרי יכולה להגיע לשלבים המאוחרים. אני לא יודע אם נכון להחשיב אותה לסוס שחור, כי כרגע היא מובילה את הבית. אבל בוא נגיד, אם נשים בקבוצה אחת את ולנסיה, הפועל תל אביב, בחצ'ה שעיר, כשלוש הקבוצות כרגע שנראות הכי, עם הסיכויים הכי גבוהים להגיע עד הסוף, ונוסיף עוד אחת, דה מה, אפילו אולם כזאת, למרות הנפילה והתבוסות משום מקום, אני לא יודע כמה מהמאזינים שלך יוצא להם לצפות באולם. זה לא רק בן שרף, כלומר זה המון בן שרף, אבל יש שם קבוצה גם, כדורסל מאוד כיפי וצעיר ורץ וזורם, ואני חושב שדווקא בגלל שאלה חבר'ה יותר צעירים, אז משהו בלשחק בלי לחץ עובד לטובתם. אז אני חושב שגם אולם יכולה, היא לא תזכה ביורוקאפ, אבל היא יכולה להגיע רחוק. אבל אני לגמרי חושב שמבין הפועל תל אביב, בחצ'ה שעיר, ולנסיה, גרן קנריה אני פחות רואה את זה קורה, אבל מן הסתם גם עליה תמיד צריך לדבר. אחת מבין השלוש הגדולות היא זו שבסופו של דבר תלך עד הסוף.
זהו, טוב, אני נשאר פה עם השני סוסים שחורים שלי מתחילת העונה, שזה כמובן בחשש שעיר וקלו שדיברתי עליה. לא ציפיתי שהטורקים יהיו בשבע אחת, אבל כלומר מבחינתי מה שקורה אצלם זה פשוט מה שאולי היה צריך לקרות קצת בסוף העונה, אבל באמת אחלה קבוצה, גם צריך להזכיר, קבוצה שבעונה הקודמת עשתה גמר יורופ קאפ, דיברה מאוד חזק, וגם כמובן ניצחה את הפועל תל אביב, אני חושב שזה באמת, אתה יודע, זמן טוב ככה גם להתקדם לכיוון הפועל תל אביב, אבל דווקא אני חושב, אתה יודע, לפני שנתחיל מהכדורסל, בהפועל תל אביב של השנה, אף פעם לא מתחילים מכדורסל, נכון? זה תמיד משהו אחר.
אני תמיד חושב, אין מה לעשות, בראש שלי אני עדיין שדר קווים קצת אחרי כל כך הרבה שנים, ואני תמיד חושב על פופי, על נועה פופלינגר ומאנה, שעושים משחק של הפועל תל אביב, של תן להם לדבר גם 40 דקות, הם יביאו 40 דקות של כותרות. כלומר, שם זה חונה. עכשיו, מן הסתם בסוף זה משפיע על המקצועי, גם באופן ישיר, כלומר, כן מוטלי, לא מוטלי שכזה, אבל גם ברמה הלא ישירה, כלומר, שחקנים שם לא מסתירים את זה שהדברים האלה מחלחלים לחדר הלבשה. שאלתו לא יודע מי מחר יהיה יושב ראש העמותה, או מי יהיה המאמן, או מי בא בלילה לקחת את הדברים שלו. זה קרקס, אבל זה בעיניי זה חלק מהכיף. כי אני אוהב סיפורים. הפועל תל
לא,
אביב...
לנו זה לגמרי כיף, השאלה אם להפועל תל אביב זה כיף.
זה... לאוהדים שלה אני בטוח שלא. כלומר, זה לא כיף לפתוח, לרפרש בחרדה בבוקר, לראות מי עזב ומי חזר ומי פוטר ומי המשיך. אבל בוא נדבר על אין יותר ליטרלי מצרות של עשירים להפועל תל אביב של העונה הזאת. כלומר, אני חושב שתקח 5 שנים אחורה ותגיד לאוהדי הפועל תל אביב, אתם תהיו במקום השלישי בבית ביורו קאפ ומקום שני בסוכניות ההימורים, לא שואלים יותר מדי שאלות אחרי זה. אבל כשאתה בתוך זה ואתה רואה שלפעמים גם מדברים על המועדון שלך בצורה לא כל כך רצינית וסרקסטית, אז זה לא נעים. ועדיין, אני חושב שאוהד הפועל תל אביב, אם נשווה את זה לעונות בעבר, ואתה יודע, לגרד מקום שמיני, אני לא מדבר איתך אפילו על הפירוק והליגות הנמוכות, אז את הסיטואציה הזאת, של להיות אחת הפייבוריטיות לקחת יורו קאפ, זה משהו שלוקחים בשתי ידיים.
חד משמעית. תראה, אני חושב גם שבהפועל תל אביב, נקרא לזה העונה הקסומה, הייתה 22-23, כי זאת באמת הייתה עונת בכורה ביורו קאפ, וגם הייתה שם סיטואציה, בוא, הקבוצה הזאת, זאת הקבוצה של הפועל תל אביב שהכי נגעה באליפות אולי ב-30 שנה האחרונות, ודווקא העונה יש המון המון לחץ, ופתאום הפועל תל אביב היא הפייבוריטית כמעט המוחלטת, ואני רוצה להתחיל איתך בכל הנושא הזה של מוטלי, אנחנו כמובן לא נספר פה מה קרה, כי כבר, אתה יודע, הנושא הזה חרוש, וגם אנחנו פה דיברנו על זה בשני הפרקים הקודמים, אבל בוא נגיד את ההתפתחויות של השבוע האחרון, בעצם פיבה אומרת, מוטלי שחקן של הפועל תל אביב, ואני חושב כרגע אנחנו על איזה פרשת דרכים משני הצדדים, כלומר גם מצד אחד הפועל תל אביב יש פה שאלה מה עושים, ואם מוטלי כן בסוף מוכן לחזור, האם זה נכון לקבל אותו, גם מצידו של מוטלי, האם זה מה שהוא צריך לעשות, אז איך אתה מסתכל על זה?
אני אתחיל קודם כל ברמה המקצועית נטו. ג'ונתן מוטלי בתחילת העונה היה, בוא נגיד, אני אומר את זה עוד בעדינות, זה באנדרסטייטמנט, בין שלושת השחקנים הכי טובים ביורוקאפ, במפעל. לא מדבר איתך על זה שהוא היה אחד הסנטרים הכי מבוקשים באירופה עוד לפני שהוא חתם בהפועל תל אביב. אז אין ספק שברמה המקצועית, הפועל תל אביב עם ג'ונתן מוטלי היא קבוצה הרבה יותר טובה, וזה גם הוכח בשטח. זה אם רגע ננקה את כל רעשי הרקע, אבל הסיפור הזה הוא 90% רעשי רקע. אז קודם כל ברמת האם יקבלו אותו חזרה וכולי, אני כל הזמן מזכיר לעצמי ומזכיר למי שמקשיב לי שאני לא שיחקתי כדורסל מקצועני, אני לא יודע מה זה חדר הלבשה, אז אני באמת לא יודע להגיד אם פטריק בברלי שכזה יקבל בזרועות פתוחות מישהו שנטש לילה אחד, או מצד שני, עכשיו, אוקיי, איתו יש לי יותר סיכוי לקחת יורו קאפ, אז בייגונס בי בייגונס. אני לא יודע. אני חושב שאם מסתכלים על הזווית של מוטלי עצמו, פה זה בעיקר משפטי. כלומר, אם איכשהו יש לו איזושהי דרך, כן, לשלם איזשהו בייאאוט וללכת לשחק יורו ליג, אז מן הסתם, הוא כנראה רוצה יותר יורו ליג, ורוצה יותר כסף אם יש לו במקומות אחרים. מצד שני, האלטרנטיבה היא לחזור להפועל תל אביב, לסיים את העונה הזאת, או לשבת שנה בחוץ, מן הסתם, עדיף לו לשחק כדורסל מקצועני. אז זה מאוד מאוד מורכב. אני גם מודה שאני אני ניזון בדיוק כמוך ממה שאני קורא בתקשורת, ובהיותי איש תקשורת אני זוכר שמה שאני קורא הוא לאו דווקא כל האמת, אם האמת בכלל. אז אני שוב מחזיר את זה לרובד המקצועי בלבד, הפועל תל אביב צריכה את ג'ונתן מוטלי. כלומר, היא תהיה קבוצה יותר טובה עם ג'ונתן מוטלי, למרות כל הסיפור הזה. אם זה יקרה או לא יקרה, זה כבר דברים שאני באמת לא יודע, וגם כנראה לא כל כך מבין בהם, כל מיני התפלפלויות משפטיות כאלה.
כן, אגב, בוא, כאילו, אמרת את המובן מאליו, כמובן, מבחינת שחקן, אם אנחנו עכשיו כאילו מתחילים עם מצב אפס, ברור שג'ונתן מוטלי מאוד יכול לעזור להפועל תל אביב. אני שוב, מעניין אותי מה אתה אומר על זה, כי אני כאן פרק קודם אמרתי, שלי זה מרגיש שאולי גם יש פה משהו שהוא לא, אתה יודע, שהוא לא בהכרח נטו מקצועי של אני רוצה יותר כסף או אני רוצה יורוליג. אמרתי שמוטלי ממש, שלי זה היה נדמה כאילו מתנהג כמו בן אדם אפילו בסוג של טראומה מסוימת. אני לא אומר שזה המצב שלו, כי אני לא יודע ולא דיברתי איתו, אבל השאלה האם גם לך זה מרגיש שיש פה איזה משהו, זה אקס פקטור נוסף, שאנחנו אולי לא יודעים עד הסוף מהו בכל ההתנהלות. אני חייב לומר, זו התנהלות שבעיניי מאוד מוזרה. כלומר, אם למוטלי באמת היה פה איזה פתח ומהלך מחושב, אז אני חושב שהדברים היו צריכים להיות אחרת.
כן,
מה אתה אומר?
בהיותי, שוב, פסיכולוג, אני מאוד מאוד נזהר בשימוש במילה טראומה. אני כן חושב, ואגב, בזה אני בדעת מיעוט מול כמעט כל מי שאני מדבר איתו, שזה לא רק סוכן עשה קטע ואני יכול להשיג לך יורוליג ולהשיג לך יותר כסף. אנחנו, זה מאוד לא נורמלי מה שנרמלנו לגבי מה שקורה במדינת ישראל. כלומר, אין לי ספק שגם אם הוא יוצא לפאבים ושותה יין ויוצא בתל אביב, לא נעים לשמוע אזעקה, ולא נעים להיכנס למרחב מוגן, ולא נעים לשמוע מהחברים שלך שאולי עוד שנייה איראן תוקפת אותנו ב-200 טילים. זה לא נעים.
ועוד יותר לא נעים לא לדבר את השפה באותו מקום ולא לא
בדיוק.
לדעת.
חבר'ה, בואו נזכור שהאנשים האלה נמצאים במדינה זרה, במלחמה, והם לא מורגלים כמונו לכל שנתיים, אוקיי, איזשהו סבב שנכנסים לממ"ד לאיזה שבועיים. אני משווה את זה לנגיד תחילת המלחמה באוקראינה, להיות ישראלי באוקראינה. אנחנו זוכרים איך דיברנו על מנור סולומון וסיפור החילוץ ההירואי שלו. זה יותר לשם. עכשיו שוב, כנראה, ובהפועל תל אביב מדברים על זה, שהוא לא אחד שמסתגר בבית בחרדה של עוד שנייה ייפול עליו טיל. ומצד שני, לפעמים מספיקה אזעקה אחת, או בום אחד, או משהו אחד שאתה שומע כדי רגע לערער אותך. אם אני צריך לנחש, האמת היא כנראה איפשהו באמצע. כנראה שזה לא נטו לרצות לברוח מהמלחמה, כי אחרת זה היה מגיע קודם. וכנראה שאם לא הייתה כאן מלחמה, למוטלי היה יותר קשה לקבל את ההחלטה של לקום וללכת בצורה כל כך בהולה. זה בעיניי באמת איפשהו באמצע, ולכן אני לרגע לא, בטח לא שופט. הסיטואציה היא לא נעימה והיא מפחידה. והתנהלות של כל אגב, זה מעולם אחר, אבל סיפור סייבן לי לצורך העניין הוא זהה מבחינתי. אני חושב שלא נכון לבוא בביקורת לשחקן שלא מוכן לנסוע למדינה שיש בה מלחמה. אבל אני לגמרי מבין את מי שאומר, כולל אנשי הפועל תל אביב, יש חוזה ויש כסף ואנחנו תלויים בו מקצועית. זה מאוד מאוד מורכב, אני לא חושב שיש פה שחור ולבן.
כן, אגב, הזכרת גם את סייב וניש, שם לכאורה לפי מה שעוד חלק טוענים שזה אפילו סוכם מראש, אז
כן, אין לי ספק.
זה קל וחומר. אבל לדעתי, הנושא הזה של מוטלי מבחינת הפועל תל אביב חייב להיפתר כמה שיותר מהר. ככה אני מסתכל על זה, כי העונה ממשיכה, ובסוף, אם הוא רוצה לחזור והם מקבלים אותו, אז אהלן וסהלן, אבל זה צריך לקרות מהר. ואם זה הולך לסחבת, לדעתי הפועל תל אביב חייבת כבר לחפש מחליף. השאלה אם אתה חושב שיכולה להיות סיטואציה פה שכן אולי שווה להפועל תל אביב כן לגרור את זה טיפה, אם יש פה איזה משהו שהוא סימן שאלה, או שהיא צריכה לחתוך ישר.
תראה, לכאורה הפועל תל אביב בדרך להביא גבוה. כלומר, יש כל מיני שמות שרצים באוויר, סילבה ובינגהם ודווייט האווארד פתאום, כאילו, הפועל תל אביב בשוק. אני לא חושב שהיא צריכה להתחיל לחפש, אין לי ספק שהיא מחפשת. עכשיו, הם אומרים שזה לחפש מחליף לבן בנטיל. בעיניי יש פה משהו גם קצת משפטי. כלומר, ברגע שאתה אומר אני מחפש מחליף לג'ונתן מוטלי, אז אתה כביכול נותן תוקף לעובדה שהוא לא שחקן הפועל תל אביב יותר, ואולי גם נזהרים מזה. אבל הפועל תל אביב מחפשת, ואין לי ספק שגם תביא בטווח הזמן הקרוב עוד גבוה. אחרי שאמרנו את כל זה, שחקן בשם ברונו קבוקלו, שאמור להיות גם אחד השחקנים הטובים ביורוקאפ, בטח בעמדות הפנים, שלא מוצא את עצמו. אז אני לא מזלזל בחיסרון של מוטלי, אבל כן חשוב שנזכיר רגע שלהפועל תל אביב יש קו קדמי מאוד מאוד איכותי גם בלעדיו. ועדיין, בהכירנו את הפועל תל אביב של העונה והפועל תל אביב של עופר ינאי, אם אפשר להביא שחקן, יביאו שחקן. וגם בהכירנו את עופר ינאי, בעיניי זה רק עניין של זמן.
אז תראה, קודם כל, ופה זה גם מתחבר לי, אתה יודע, לנושא של המקרו, אתה מסתכל היום על הפועל תל אביב, ואתה מסתכל על הפועל תל אביב של ספטמבר, ואני חושב, קודם כל, ברונו קבוקלו למשל, זה אולי אחד הסיפורים, אתה מסתכל על עזוב, כאילו אפילו נטו מבחינת איכות כדורסל, שלדעתי הרבה פחות טובה מהעונה הקודמת, אפילו מבחינת מספרים יבשים, בעונה הקודמת ביורוליג, היו לו ממוצעים יותר טובים, ב-27 משחקים, בעונה שלמה, אבל עד עכשיו ממה שיש לו ב-8 משחקים. עכשיו, הפועל תל אביב שהתחילה את העונה עם בנטיל ועם אנגולה, צריך להזכיר, וגם עם מוטלי, בסופו של דבר איבדה את שלושתם והביאה רק את בלייקני. עכשיו, השאלה האם באמת אנחנו צריכים היום להתייחס להפועל תל אביב, כמו שהתייחסנו אליה בספטמבר, של באמת קבוצת העל, מעל המפעל, וגם ולנסיה ביום טוב, אם הפועל תל אביב תגיע חזק, לא מתקרבת. השאלה אם זה באמת שם, כלומר, אם הפועל תל אביב לא בעצם איבדה פה פחות או יותר את רוב העוקץ שלה.
אני לא חושב, בסוף, אם אתה מסתכל על השמות, על פטריק בברלי וברונו קבוקלו ואיש ויינרייט, שהוא בעיניי מאוד אנדררייטד, גם הוא שחקן שלגמרי יכול לקחת אותך ברגעים חשובים ולקחת דברים על עצמו על הגב, ופוסטר, ובלייקני, ורגלנד שלו, הוא לא בלופ, אבל מבחינת שחקן הוא גם אחד השחקנים הבכירים בעמדה שלו במפעל. זה, בוא נגיד, אם מוטלי הפך את הפועל תל אביב לקבוצה הכי טובה ביורו קאפ ללא עוררין, אז בלי מוטלי היא לפחות אחת משתי הקבוצות הכי טובות שנמצאות שם. הבעיה היא שכדורסל זה לא פוטבול מנג'ר. אתה לא בונה סגל עם השחקנים הכי טובים ואז מריץ את האלגוריתם ומנצח בכל המשחקים. אתה צריך גם למצוא איזושהי דרך להבנות את כל הדבר הזה ולבנות איזשהו דפוס ואיזושהי שיטה, ושם לדעתי הפועל תל אביב נופלת. אז אני לא חושב בוא נגיד ככה, אם נגיע באמת לגמר היורוקאפ ויגידו לא לקחנו כי אין לנו את מוטלי, אני לא חושב שזה תירוץ שיחזיק מים. הפועל תל אביב, גם עם הסגל הנוכחי שלה, בטח בהנחה שהוא ישתדרג, היא קבוצה שכל דבר פחות מזכייה ביורוקאפ, ועופר ינאי אמר את זה בעצמו, לא יכול להיחשב הוא ייחשב לאכזבה, מן הסתם.
חד משמעית. עכשיו, השאלה הגדולה, בוא נלך קצת אחורה, אתה מסתכל על המשחקים של הפועל תל אביב, מה לדעתך התפקשש? כי אני חושב שיש בינינו הסכמה שהפועל תל אביב הייתה חייבת להיות לפחות עם ניצחון אחד יותר, אז אתה יודע, אפשר לדבר על ההפסד המטופש לטרנטו, על הפתיחת עונה הלא טובה שגם כללה הדחה בגביע ווינר, וגם עם ההפסד לבדלונה, דווקא אולי ההפסד האחרון היה כאילו הכי לגיטימי במרכאות, אבל מה התפקשש בהפועל תל אביב ומה בעיקר חסר לה?
אני חושב שמה שאנחנו שמים לב זה שהפועל תל אביב לא יודעת להרוג משחקים. ראינו את זה עכשיו גם בליגה נגד קריית אתא, שבמזל ושופטים איכשהו הצליחו לנצח. הפועל תל אביב, גם נגד בדלונה, גם נגד טרנטו, כבר הייתה בעמדה של לנצח. ואז משהו התפקשש. עכשיו, למה לייחס את זה? אתה יודע, לפעמים זה חילופים, ולפעמים זה שאננות, ולפעמים זה קבלת החלטות, כל פעם זה משהו אחר. אבל קבוצה באמת בוגרת, נקרא לזה ככה, שרוצה לקחת מפעל אירופי, צריכה לדעת להרוג משחקים, ולא להגיע בכלל לסיטואציה הזאת, שטרנטו תרוץ אליה למרות שהיא מובילה ב-9, או קריית אתא תרוץ אליה כשהיא מובילה ב-9, או שבדלונה, אני לא זוכר כבר בכמה הפועל תל אביב הובילה שם. אני חושב שזה קודם כל זה. וכשאתה מגיע לדקות אחרונות של משחק, עכשיו, שים לב איפה הגיעו ההפסדים האלה. בבדלונה, בטרנטו, משחק סוג של חוץ נגד בחצ'שיר, כלומר, אלה המשחקים האלה שבהם מספיק שהקהל קצת דוחה ואתה מרגיש קצת לא בנוח עם כל הניסיון שיש, אז אתה משאיר יותר מדי מקום לטעות. אני חושב שברגע שהפועל תל אביב תדע יותר מה היא רוצה מעצמה ותהיה יותר דורסנית, אז היא בכלל לא תגיע לסיטואציה הזאת שהיא מסוגלת להגיע למלדאון בסוף. ואני חושב שלשם היא צריכה להגיע, וזה קודם כל, אגב, שוב חוזר לעניין המסביב, מגיע מורדת לחץ. שחקנים שיודעים מה המקום שלהם, שלא צריכים להסתכל כל שנייה לספסל, שמקבלים ביטחון מהמאמן גם. אני חושב שברגע שזה יתייצב, שהפועל תל אביב יותר תאמין בעצמה, אז הדברים כבר יראו יותר טוב גם במשחקים הצמודים האלה.
ואני אוסיף, גם תאמין בג'ו רגלנד. כלומר, זה בסוף אולי רכז היחידי מבחינה טבעית של הפועל תל אביב, למרות שגם אפשר להגיד שבברלי וברטימור, וכמובן נועם יעקב, אבל מה שקורה עם רגלנד העונה לא מובן לי. אני חושב שזה גם, אתה יודע, הגיע הזמן להכניס את השם, את המאמן, סטפנוס דדס. אתה יודע, הביקורות עליו לא צריך להגיד. לא סוד גם שאתה יודע, אנחנו עכשיו ביום שישי בבוקר, ואיטודיס כבר, אתה יודע, בפן המטאפורי כבר על המטוס.
בביקורת דרכונים, כן.
כן, בביקורת דרכונים. בוא נשאל את זה ככה, קודם כל, האם אנחנו יכולים להגיד באופן ודאי של 99% שדדס הולך פה לזוז אחורה, הולך בכלל, ושדימיטריס איטודיס מגיע לפועל תל אביב?
ממה שאני שומע, כן, ארלה וייסברג הוא ידידי וקולגה פרסם את זה, ואם ארלה וייסברג מפרסם משהו בטח שנוגע ליוון, הוא כנראה יודע. ונועה פופלינגר פרסמה שדדס יישאר כעוזר. כסף מדבר כנראה, בשתי הפונקציות האלה. ואני חושב שדיברת על רגלן. רגלן זה בעיניי מאוד מאוד מייצג. כי דדס, שלזכותו ייאמר, הוא איש מאוד, קודם כל הוא אחלה בן אדם, מהמעט שיצא לי לפגוש אותו ברמה האישית, אבל הוא גם איש מאוד דוגרי. ובראיונות שהיו לו לפני תחילת העונה, כולל לשי וג'ובה בשוט, הוא אמר בצורה הכי מפורשת שהוא יכול כמאמן, שרגלן זה לא החתמה שלו, וזה כנראה לא החתמה שהוא היה עושה אם הוא היה מקבל את ההחלטה. אז יכול מאוד להיות, מה זה יכול מאוד להיות? רגלן הוא הרכז, בוא נגיד מנהל המשחק ומריץ הפיק אנד רול הכי טוב שיש כרגע בפועל תל אביב. יכול להיות, וכנראה שזה גם נכון, שדדס לא כל כך יודע איך להשתמש בו בסגל הזה. אתה יודע, דדס רוצה קבוצה שרצה, ודדס רוצה קבוצה שעובדת קצת אחרת בהתקפה, ויכול להיות שרגלן פחות מתחבר לתפיסה הזאת, שזה בסדר, זה לגיטימי. בסוף דדס הוא המאמן, עד שאיטודיס ימונה, דדס הוא המאמן. Having said that, ברגע שאיטודיס יגיע, אז יכול להיות שהוא כן ימצא איך להשתמש בו, ואז כל הסיפור יראה אחרת, ופתאום יכול להיות שגם רגלנד יירשם לליגה, יכול להיות שפתאום יקבל 25 דקות ביורו קאפ, אנחנו לא יודעים. זה מה שכל כך מאתגר בלסקר את הפועל תל אביב העונה. אתה לא יכול להסיק מסקנות, כי מחר מערבבים לך שוב את הקלפים, פתאום מאמן אחר, פתאום שחקן אחר, פתאום רגלנד מחר אנחנו יכולים לקבל הודעה שעבר לחולון תמורת בינגם, גם זה מה שיכול לקרות. אבל
שאלה אם אתה
בסוף,
חושב שמבחינת דדס, ומבחינת אגב הפועל תל אביב, זה משהו שיכול לעבוד. כלומר, כולנו יודעים שדדס היה העוזר של איטודיס בפנר, אבל האם באמת גם אני, אתה יודע, בסוף אני חושב שאגו כן מתישהו משחק, גם אם הרוב מקצועי, זה עדיין ללכת אחורה. השאלה אם דבר כזה לדעתך יכול להצליח והוא נכון להפועל תל אביב.
תראה, ההשוואה שאופר ינאי נתן בזמנו זה מכבי תל אביב כשהביאו את פיני ודייוויד בלאט לקח צעד אחורה. עכשיו, ההשוואה הזאת מן הסתם לא מדויקת מהמון המון סיבות, כולל התזמון, כולל הדרך שבה זה נעשה, אבל בסוף, דייוויד כן לקח את הצעד הזה אחורה, ותראה איזה קריירה הוא עשה מאותו רגע. כלומר, אם באמת שמים את האגו בצד, שזה מאוד קשה לכולם, קל וחומר למאמן כדורסל, אז בעיניי אולי באמת אפשר להרוויח מזה. כלומר, אני מניח שדדס בעיני רוחו ראה איך הוא לוקח את היורוקאפ והופך למאמן יורוליג, ופתאום הסיפור הזה לקח קצת מעקף. מצד שני, הוא מבין שהאלטרנטיבה היא להיות מפוטר מקבוצת כדורסל בנובמבר, אחרי פתיחת עונה לא טובה. לא יודע מה עדיף. ויכול להיות שאם הוא, אני מאוד מאמין בלקחת צעד אחורה כדי לקחת שניים קדימה, ובטח שיהיה מעורב בזה המון כסף. אין ספק שדימיטריס איטודיס הוא מאמן יותר, לא אכנס אפילו לרמת האיכות, הוא מאמן יותר מנוסה ברמות האלה, הוא חווה יותר את הרמות האלה מדדס, שלא חווה אותן בכלל, והוא כנראה יותר מתאים לסגל הזה, ולסיטואציה הזאת של הפועל תל אביב, ואולי גם לאופר ינאי. אז אני כן
זהו,
חושב, כן?
אני אומר, כאילו, אני, אם אני ככה רגע לוקח שלושה פרקים אחורה, אנחנו פה הצענו בכותרת, באחד הפרקים, מודל מאוד מהפכני של מנהל משחק, ובעצם מאמן ביצועים. כלומר, ממש לפצל לתפקיד המאמן לשניים, ואגב, אמרנו שבעצם המודל שהיה הכי קרוב לזה, זה באמת פיני גרשון ודייוויד בלאט. אז אולי עופר ינאי שומע את הפודקאסט, אני לא יודע, אבל אם הפועל תל אביב הולכת למקום כזה, אני חושב שהיא עושה דבר מאוד נכון, ולכן אני כן חושב, יש לי ביקורת גדולה מאוד על דדס כמאמן, כמנהל משחק, אני חושב שהוא מפספס הרבה מאוד דברים. אני חושב באותה נשימה שדדס הוא איש כדורסל מצוין, קצת אגב יש, זה ממש לא אותו סגנון, אבל זה טיפה מזכיר לי את ג'יקיץ' מבחינת הטמעת יסודות ושחקנים. יש איזה משהו שהוא מביא איתו, שגם לא תמיד יש, בטח בישראל. אני חושב שהוא יכול להיות טוב למערכת של הפועל תל אביב, פשוט לא בכובע הראשי, מבחינת איתודיס, זאת, מבחינת כמובן, מבחינת הפועל תל אביב. עכשיו, אני מכניס כל הזמן איתודיס, כי אתה יודע, אני אומר איתודיס באהלן אהלן, אבל איפה היית ממקם את איתודיס מבחינת, אתה יודע, דירוג המאמנים הכי גדולים היום באירופה?
אני מאוד שמח ששאלת את זה, כי אנחנו, באמת יש תחושה כזאת, אפרופו נרמול של אנה לאנה. אם הפועל תל אביב יכולה להביא את דמיטריס איתודיס, היא צריכה להביא את איתודיס. אין פה שאלה בכלל, וזה לא משנה מי מאמן אותה, וזה לא משנה מה הסיטואציה. אני מתקשה לזכור מאמן יותר, שוב, אני שם בצד את הישראלים לצורך העניין. דיוויד בלאט הוא מן הסתם שם גדול, ופיני גרשון הוא שם גדול, אבל מבחינת מאמנים זרים, אני מריץ רגע בראש שמות, אז אתה יודע, פיאניג'אני היה מאמן עם רזומה יפה, וגם ג'יקיץ' לצורך העניין, הם לא בספירה של איתודיס. הלו, זה מאמן שאימן בצסקה מוסקבה, זה מאמן שלקח יורוליג פעמיים, זה אחד המאמנים הבכירים באירופה. ולהביא אותו, אדם מנסים רגע אפילו בצד העניין המקצועי, ואגב, לדדס יש דברים ששוכחים לו, מרקוס פוסטר ואיך שהוא משחק עכשיו, זה נטו דדס והסבלנות שלו בתחילת העונה, והיו משחקים שהמהלכים של דדס כן הצליחו להכריע משחקים. דדס גם עשה דברים טובים, פשוט נבלעים כי הכל מאוד מוגדל בהפועל תל אביב של העונה. אם אתה מביא לשחקנים שמבינים דבר או שניים בכדורסל אירופי וקצת חוו וקצת יודעים את איתודיס, על הפסון שלו ועל הרזומה שלו ועל איך שהוא התנהל בעבר עם כוכבים גדולים, אז זה כבר משנה משהו בהפועל תל אביב. כלומר, מספיק הלחץ הזה שלפעמים מרגישים של דדס לרצות את כולם, ופתאום אתה רואה חילוף מרובע וחילוף מחומש, אתה לא תראה את הדברים האלה אצל איתודיס. איתודיס כבר עבר מספיק, ואיך קוז'י אומר, קילף מספיק למנטינות, כדי לדעת איך להתנהל בסגל כזה מבלי לעשות מהלכים שמתפרשים כפאניקה. אז אני חושב שעוד לפני שאמרנו מילה מקצועית, זה מאמן שיותר מתאים לסיטואציה של הפועל תל אביב העונה. ואם על הדרך אפשר להשאיר את דדס במערכת ולשם שינוי לתת קצת שקט, אז בעיניי זה מהלך גדול של עופר עיניים.
לגמרי, לגמרי, ואתה יודע, גם כתבתי את זה לדעתי, אם הפועל תל אביב בסוף אכן, כמו שאנחנו, אפשר להגיד בסבירות של 96-7% תביא את איתודיס, זה לדעתי מהלך הרבה יותר גדול מבחינה מקצועית, לא שיווקית, כי שיווקית בברלי זה אופרה אחרת, אבל מבחינה מקצועית יותר גדול לדעתי אפילו מבברלי ומוטלי וקבוקלו, כי אני מאוד מעריך את איתודיס, אני זוכר פה היה לה פרק הכנה ליורוליג לפני איזה שנה וחצי, אני אמרתי שאיתודיס הוא המאמן הכי טוב באירופה מבחינתי גם, אני לא בטוח שאני לא בעמדה הזאת גם היום אפילו, כלומר בוודאי מבחינתי איתודיס הוא מאמן טופ 5 באירופה, אני חושב רגע, אני רוצה להיכנס רגע יותר בכלל לנושא הזה של איתודיס, מה שאני מאוד אוהב באיתודיס, קודם כל אני אוהב את האג'נדה, האג'נדה של איתודיס היא מאוד יזמית, הוא גם מאוד חסיד הרבה פעמים של משחק מהיר והתקפי, ואני חושב שהתקרת זכוכית בשיטה הזאת, בטח כשיש לך הרבה מאוד כישרון, היא הכי גבוהה שיש מבין כל השיטות שאתה יכול או לא יכול להמציא בכדורסל. עכשיו, לגבי איתודיס צריך לומר כמה דברים מאוד חשובים. דימיטריס איתודיס, קודם כל כמובן זוכרים אותו קריירה מפוארת בעשור האחרון בצסקה, אבל מה שמאוד מאוד יפה באיתודיס, נגיד בניגוד לריאל מדריד, שבריאל מדריד הכוכבים הגדולים, לא משנה מה ומה, אתה יודע, מה הרזומה של השחקן וכמה הוא טוב, הרבה פעמים סוג של נקרא לזה מתיישרים לטובת המערכת, כדי אולי לייצר שלם גדול יותר. שאגב, הרבה פעמים זה עובד ולא צריך לספר על ריאל מדריד, אבל לא תמיד שחקן אינדיבידואל בריאל מדריד יוכל להביא את ה-100% יכולת שלו בתוך הסיסטם. ואיתודיס, מה שהוא עשה בצסקה, הוא הצליח גם לבנות איזה קבוצת כוכבים מאוד 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 עשירה, לא רק בכסף, מבחינת איכויות, וגם להוציא מכל אחד פחות או יותר את ה-100%, או קרוב לזה, בין מה שעשה עם דקולוב והיגינס, ואז באמת התקרה היא בשמיים, והוא גם יודע וידע לנצח כפייבוריט. צסקה בין 2016 ל-2019, שתי זכיות ביורוליג, 4 פעמים פיינל פור, לדעתי אגב, בכל עונה הייתה הקבוצה הכי טובה, אבל ברגע שיש לך את הפיינל פור ביורוליג, זה טורף את הקלפים, ואני חושב שזה אולי הדבר הכי קריטי עכשיו להפועל תל אביב, מישהו שיודע לנצח כפייבוריט, מישהו שיודע לבוא, כשכל הלחץ עליו, ולעשות את זה, ואני לא מתרגש מהשנה וקצת בפנר שטיפה פחות הלך, אני חושב שזאת אופרה אחרת בכלל בכדורסל האירופי, ואני מאוד מאוד מעריך את איטודיס. שאלה אם אתה שותף פה לדעה שלי, או שאתה אומר, רגע, אולי יש פה דברים, נורות אדומות שצריך לשים לב אליהם.
אין נורות אדומות עם דיוויטיס איטודיס. בואו, שוב, נשים את זה על השולחן, ובואו כולנו נהיה צנועים. אנחנו מדינת ישראל, הפועל תל אביב, ואני מסכים איתך שאחד המאמנים הבכירים באירופה בעשור האחרון, הוא משהו שלא שואלים לגביו שאלות. עכשיו, תסתכל על העונות שלו בצסקה, עד כמה שאני זוכר, הוא עשה פיינל פור בכל עונה. כלומר, בסוף, הוא הגיע לפיינל פור, כלומר, הוא ניצח את הסדרה. וביורו קאפ, אם עברת את רבע הגמר, אתה רק בסדרות. אז נכון, היו מקומות שבהם הוא הפסיד בחצי הגמר כשהוא לא היה צריך להפסיד. והיו מקומות שגם במשחק על המקום השלישי, גם שם צסקה נחנקה. ועדיין, בחצי הגמר ובגמר, ביורוקאפ אנחנו מדברים על סדרות. וסדרות איטודיס יודע לקחת עם קבוצה גדולה. ושוב, למעט איזשהו פאנצ'ר בעיניי לא צפוי ברבע הגמר, מהבחינה הזאת הפועל תל אביב יכולה להיות רגועה. כי זה מאמן שיודע להתמודד עם הלחץ, הוא גם יודע להסיק מסקנה ממשחק למשחק, שזה מאוד חשוב בסדרה, והוא יודע איך לנהל סגל. אני באמת מתקשה לראות פה יותר מדי חסרונות, ואני גם לא חושב שצריך לחפש אותם בכוח. אם אופיר עיניים
לא,
מביא את
חד משמעית,
דימיטריס
אני
איטודיס,
אגיד לך
זה
יותר
חתיכת
מזה,
מהלך.
אני מתקשה להקל, אתה יודע, אנחנו דיברנו, הזכרנו פה כמה פעמים את השורש שנרמל, אז נרמלנו את זה שכאילו, אתה יודע, מוטלי מגיע ובברלי מגיע וקבוק לא מגיע, איטודיס מגיע לקבוצה ישראלית ועוד ביורו קאפ, זה דבר שאני אומר לך בכנות, אני לא אעקל אותו גם כשהוא יקרה, זה דבר מטורף מבחינתי, כלומר, אני אפילו לא מוצא את המילים, כדי להסביר, ואני בן אדם של מילים, אבל אני לא מוצא אותם כרגע כדי להסביר כמה זה מהלך מטורף, פשוט אין לי דרך אחרת, ואם אכן זה קורה, אני חושב שגם, אתה יודע, צריך לתת פה איזו מילה טובה לאופר ינאי, שחוטף הרבה ביקורות על ההתנהלות, על הדרך, אבל בסוף, לא זוכר בעלים בקבוצה ישראלית שכל כך הלך all in ביחס למפעל שלו, פשוט לא
אני
זוכר.
אגיד לך, אני אגיד לך גם עוד משהו על עופר ינאי. ושוב, אני לגמרי מבין את אני כאיש תקשורת, זה זהב מבחינתי מה שהוא מספק. מה שהוא עושה לכדורסל הישראלי ולמדינת ישראל בשנת מלחמה, אם איטודיס יגיע לכאן ויאמן כאן על הקווים, וכולנו תקווה שהמלחמה תסתיים מחר, זה כנראה לא יקרה. כשעוד נופלים כאן טילים, ואיטודיס יהיה כאן, ובברלי יהיה כאן עם הפודקאסט שלו, זה ברמת השירות הסברה למדינת ישראל, שכל שרי הממשלה ביחד לא מצליחים לעשות. כי בסוף דרך הספורט אתה יכול להעביר המון מסרים שאתה מתקשה להעביר אחרת. ופה זה נרמול מהצד החיובי. כלומר, ברגע שאיטודיס פה, וברגע שבברלי פה, וברגע שקבוקלו פה, והכל בסדר, והם מדברים עם החברים שלהם, והם מסוכרים במדינות המוצא שלהם, אז יש משהו שקצת יוצא החוצה של אוקיי, אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה, אפרופו סיפור מוטלי, אבל החיים ממשיכים כאן, וממשיכים לנהל כאן ספורט, וממשיכים לנהל כאן שגרה. ודרך פיגורה כזאת כמו איטודיס, שאם בברלי לא עשה את זה, אז בטח עכשיו כל התשומת לב של הכדורסל האירופי תופנה עוד יותר להפועל תל אביב, נוכל להעביר את המסר הזה הלאה. בעיניי זה דבר גדול לספורט הישראלי ולמדינת ישראל.
חד משמעית, אני מצטרף לכל מילה. בואו קצת נתקדם ככה גם במבט קדימה. אז הפועל תל אביב בשבוע האחרון מביסה את סופוט. אתה יודע, אני חושב גם זה טיפה לא פייר, היינו הרי מתמקדים במשחק הזה הרבה יותר, אם נגיד הפועל תל אביב הייתה מנצחת בקטן או אפילו מפסידה, אבל אתה יודע, משחק כזה שסופוט אולי כן קצת הייתה בעניינים בהתחלה וברח מהר מאוד, אז לא יודע מה יש לקחת, אבל בכל זאת אין לי איזה אינפוט על המשחק הזה ממה שהתרשמת מהפועל תל אביב, צריך להגיד גם הניצחון הכי גדול שלה מבחינת הפרש העונה ביורו קאפ.
תראה, אני מצד אחד, סופוט עד המשחק נגד בשיקטש במחזור שעבר, הקשתה כמעט על כל קבוצה שהיא שיחקה נגדה, כולל הטובות שבהן. מצד שני, אפרופו, כמו שדיברתי על ההכנה שלי, אני קורא המון תקשורת מקומית לקראת המשחק, וקראתי קצת תקשורת פולנית, והשיח היה גם מתוך המועדון עצמו של אנחנו נופלים מהרגליים. כלומר, הם פתאום התחילו לקבל יותר מ-90 נקודות למשחק, פתאום הם הפסידו פעם ראשונה בליגה, טבק עצמו דיבר על זה שהרוטציה קצרה מדי, כלומר אני לא יכול להגיד שאני מופתע מזה שהפועל תל אביב ניצחה שם, ועדיין אני איתך לחלוטין בעובדה שכל קבוצה יכולה להסתבך בכל אולם, בטח אולם חוץ, בטח הפועל תל אביב בסיטואציה הנוכחית. אז הפועל תל אביב גרמה למשחק להיות קל, הרבה בהתבסס על כישרון, אבל גם את זה צריך לדעת לעשות. ומן הסתם, אם הפועל תל אביב עכשיו ב-4-4 ומוצאת את עצמה במקום החמישי, אנחנו מדברים עליה אחרת לגמרי. ויכול להיות שאנחנו מדברים כבר על איתודיס כעובדה מוגמרת. אז יש משחקים שאתה צריך פשוט לקחת. והפועל תל אביב פשוט לקחה את המשחק הזה. וזה גם משהו מאוד חשוב בעונה ארוכה.
חד משמעית. עכשיו בסוף בוא ככה נסתכל קדימה, אתה יודע, הפועל תל אביב בסוף עם 5-3, גן קנריה 6-2 ובחשש צ'יר 7-1, אז יש פה גם איזה דפיציט לסגור, כי נזכיר, אם אתה לא מסיים באחד משני המקומות הראשונים, אתה עוד הולך פה למשחק שמינית גמר, שזה בכלל כאב ראש, שהזכרת את המשחק האחד ברבע הגמר, בוודאי שאתה לא צריך שניים כאלה, וגם כמובן יש ערך לסיים במקום הראשון, ודיברנו אולי קצת על פריז, גרן קנריה, אז במאזן הכי טוב, למרות שאם איך שוולנסיה פתחה את העונה, לא בטוח שכבר הפועל תל אביב בכלל יכולה להדביק את זה, כי זו שאלה אם וולנסיה תגיע ל3-4 הפסדים. אני רק אגיד לך דבר אחד שאני חושב, אני חושב שבהפועל תל אביב, השחקנים שציפינו שיהיו המובילים, צריכים להפך לברומטרים המוחלטים. תשים לב שברגע שפטריק בברלי מגיע למשחק טוב ונותן משחק טוב, כמעט תמיד הפועל תל אביב מנצחת, ואם אני זוכר נכון, בהפסדים של הפועל תל אביב הוא דווקא היה פחות טוב, לפחות בשניים מהם. להבדיל למשל, כשמרקוס פוסטר הוא השחקן הכי טוב בהפועל תל אביב, אני חייב להגיד לך שאותי זה מדאיג מבחינת הפועל תל אביב. כלומר, זה לא האיש, עם כל הכבוד, שאני חושב שצריך להוביל את הקבוצה הזאת. ויכול להיות שאיתודיס ישנה את הדברים האלה, אם וכאשר, אבל איך אתה מסתכל על זה, כלומר, גם מבחינת היררכיה עכשיו, קדימה להמשך העונה?
מסכים איתך מאוד לגבי פוסטר, כי בעיניי זה סימפטום. פוסטר זה שחקן שהוא כל כולו כישרון. פתאום השלשות האלה עם היד בפנים, פתאום החדירות והדנקים, זה כישרון שמתפרץ, וזה אולי אומר משהו על איך שהפועל תל אביב משחקת ברמה הקבוצתית. בסוף, ואני חושב שהניתוח שלך לגבי איתודיס היה מאוד נכון בהקשר הזה, של אתה צריך מאמן שמצד אחד יוציא את המיטב מכל שחקן, מצד שני ינתב ויתעל את המיטב הזה לטובת הקבוצה. ושם הפועל תל אביב עוד לא נמצאת. כלומר, יהיו משחקים גדולים של פוסטר, יהיו משחקים גדולים של בברלי, היו משחקים גדולים של מוטלי, וזה מנצח משחקים בסופו של דבר. אבל כשתגיע לסדרה ההיא, נגד בחצ'שהיר, נגד ולנסיה, אפילו משחק החוץ בגרן קנריה, לא בטוח שזה יספיק. בשביל זה אתה צריך קבוצה שהיא מכונה משומנת. וזה משהו שהפועל תל אביב עוד לא הגיע אליו. אז אני חושב שהמשימה הראשונה של איתודיס, תהיה קודם כל, ואין לי ספק שהוא כבר עשה את זה בשבועות האחרונים, זה לחשוב איך לקחת את כל הכישרון הבאמת בלתי נגמר הזה של הפועל תל אביב, ולנתב אותו למקשה אחת, שיודעת מה היא רוצה מעצמה, היא יודעת איך להשיג את זה, והיא עושה את זה בפועל במשחקים.
בואו ככה, לפני שנסגור פה את כל העניין של הפועל תל אביב, קצת נתקדם לכיוון חולון, אולם, שוב, כאילו ניגע טיפה בליגה, הפועל תל אביב אגב, עם מינוס נקודה שם, שזה מאוד משמעותי כשמדברים על קרב על מקום ראשון, עדיין בלי הפסדים, מה אם אנחנו ככה מסתכלים לכיוון מוצ"ש, מה המפתחות של הפועל תל אביב למשחק הזה, וגם מה אולי המפתחות של חולון לנסות פה להפתיע?
המפתחות של הפועל תל אביב זה להירגע. כלומר, לפני הכל, אני, ממה שהבנתי גם אמור להיות טקס של חולון לדדס לפני, והמון התעסקות, ולך תדע אם איתודיס כבר יהיה או לא יהיה, ורגלנד. קודם כל להירגע, הפועל תל אביב היא קבוצה עם סגל הרבה יותר טוב מהסגל של הפועל חולון, נדמה לי שגם בחולון יגידו את זה. ומצד שני, היא גם קבוצה יותר לחוצה מחולון. אז אני חושב, אפרופו המלדאונים האלה של הפועל תל אביב באולמות חוץ, חולון יכול להיות אולם מאוד ביתי ומאוד מאיים, ואני חושב שהפועל תל אביב צריכה לפתוח כמה שיותר חזק, ולאט לאט להגביר, כמו שאומרים. אני חושב שאם זה יגיע למשחק צמוד, הפועל תל אביב תהיה בבעיה, כי שם באמת הלחץ התחיל לדבר, והאנרגיות בעולם בחולון יכולים בהחלט להטות את הכף. לך תדע מה יהיה עם בינגאם לפני, אחרי, ידברו איתו, לא ידברו איתו, זה משחק ש... אני חושב שלדבר עליו מקצועית זה כמעט לחטוא לאמת. כלומר, יהיו כאן שם כל כך הרבה משתנים שלא קשורים בכלל ל-X's and O's, שאולי ישפיעו הרבה יותר מכל פיק אנד רול כזה, או אזורית אחרת.
גם צריך אגב להזכיר, מבחינתה של חולון, זה אפילו אולי יכול להיות משחק מפתח בעונה שלה, עם איך שהיא מתפתחת, במיוחד שאנחנו, אתה יודע, גם מסתכלים על ה-BCL ועל הליגה, כי הפועל חולון טיפה ירדה מהרדאר, בוא נזכיר, אלופת המדינה ב-21-22, מגמת ירידה, עדיין רוצה להוכיח שהיא שייכת בוודאי לטופ 4, וזה משחק שבטח בחולון, אני בטוח שמסמנים ו... חושבים טוב טוב גם מה הוא יכול לעשות לעונה שלהם, אבל בוא נתקדם ככה, נסגור את כל העניין הזה עם אולם. זה עוד שבועיים, אין פה יותר מדי, אני חושב, אתה יודע, יכולים לקרות כל כך הרבה דברים, אבל דווקא מעניין אותי מה דעתך על מה שעושה שם בן שרף. דיברת על קבוצה מאוד מעניינת, ואתה יודע, בלי לחץ, אז בוא ככה תכניס את המאזינים שלנו באיזה חצי דקה למה יצפה להפועל תל אביב בעוד שבועיים.
אולם זה מוקש. תראה, המשחק יהיה בסמוקוב, אז זה יתרון מבחינת הפועל תל אביב, כי אולם מתקשה יותר בחוץ, באופן טבעי. אבל אולם, שוב, בן שרף זה תענוג וזה כיף, וזה ילד חסר פחד, ומן הסתם, כשהוא יראה וישמע עברית סביבו ומולו, הוא מסוג השחקנים שזה רק יוסיף לו, הוא לא אחד שיילחץ. אבל יש שם שחקנים, גם סנגה וגם ג'סאפ עם השלשות והרקנוף, יש שם שחקנים שיכולים לעשות נזק להפועל תל אביב. מצד שני, בוא נגיד, אם יש משחק שבו מוטלי חסר להפועל תל אביב, זה כנראה המשחק הזה. כי אם מוטלי בצבע, אני לא רואה את אולם מוצאים פתרונות לא בהגנה ולא בהתקפה. בהנחה שלא יהיה מוטלי, המשחק הזה עדיין תלוי נטו בהפועל תל אביב. כלומר, הפועל תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר עמוקה. היא פחות קבוצה בשלב הזה מאולם, גם אולם היא קבוצה שמאוד יודעת מה היא רוצה מעצמה, ועדיין הפרשי הכישרון הם עמוקים מאוד, והם אמורים לעשות את ההבדל לטובת הפועל תל אביב, שוב בהנחה שלפחות חלק מהסאגות כבר יהיו מאחוריה בשלב הזה.
טוב, בואו ככה נתקדם אז לנציגה הישראלית השנייה שלנו פה, הפועל ירושלים, בית בי. תשמע, אנחנו מסתכלים על הפועל ירושלים העונה, אתה יודע, אם הייתי אומר לאנשי הפועל ירושלים, אני חושב שהם יהיו במאזן 6-2 חיובי במחזור 8, היו לוקחים את זה בשתי ידיים. אם הייתי אומר להם שהם יעשו את זה כשספידי סמית עוזב, כשאוסטין ויילי פצוע, כשנמרוד לוי פצוע, כשדסטין סמית פצוע, יכול להיות שהם היו קצת מסתכלים עליי אפילו אולי כנפלתי מהירח, למרות שהם, צריך לומר לזכותם, היו מאוד עקשנים בקיץ, שהם בונים דבר מאוד נכון ומאוד האמינו בזה. אבל בוא דבר איתי איך אתה מסתכל בכלל על ההתפתחות עונה של הפועל ירושלים עד עכשיו.
תראה, אם היינו שמים, בוא נגיד אם הייתה עונה שפויה מבחינת הפועל תל אביב, או בוא נגיד קח את הפועל תל אביב שלפני שנתיים שלוש, אז היינו מדברים על הפועל ירושלים כקבוצה שיכולה להיות סוס שחור ביורוקאפ. אפרופו השיח שלנו על סוסים שחורים קודם, כי היא אמנם היא לא ולנסיה והיא לא בחצ'ה העיר, והיא כנראה גם לא גרן קנריה, אבל היא מאוד קבוצה, היא מאוד סוליד, הפועל ירושלים. עכשיו, היית אומר להם את כל הדברים האלה, וגם היית אומר שאחרי כל הפציעות והעזיבות האלה, הם ישחקו את הכדורסל הכי טוב שהם שיחקו העונה, זה היה נשמע עוד יותר מוזר. אני חושב שהפועל ירושלים, ולהבנתי זה גם אכן נעשה, צריכה להיזהר מלהתאהב יותר מדי בפורמט הרוטציה הקצרה והצבא קטן וחכם, כי זה לא מספיק כדי לשחק בשתי מסגרות. כלומר, זה אוקיי, הם ניצחו גם צדוויטה וגם ונציה, בטח בורק, אלא משחקים מאוד מרשימים וניצחונות מאוד מרשימים. זה לא יחזיק לאורך זמן, גם כי אתה לא שומר על כושר כזה לאורך עונה שלמה, וגם כי שחקנים ייפלו מהרגליים. כלומר, דיברנו קודם על סופות, זה משהו שלגמרי יכול לקרות להפועל ירושלים תוך 2, 3, 4 משחקים. אז אמרת נכון, אמנם הביאו את אוגביידה, שזה אחלה, זה עוד גוף גדול וחזק. מחליף לנמרוד לוי הם לא הביאו עדיין. נמרוד לוי נפצע לפני 8 שנים בערך, ועוד לא הביאו לו מחליף. אז מדברים עכשיו על טריק פיליפ, שאולי יגיע לחזק את הקו האחורי. אחלה, גם הוא סוליד. אני חושב שהפועל ירושלים היא ההופכי של הפועל תל אביב, כלומר היא סגל הרבה יותר קצר, אבל מצד שני מאוד יודעת מה היא רוצה מעצמה, וכל שחקן מוציא מעצמו את המיטב, וכשג'ארד הרפר מוציא את עצמו את המיטב, הוא השחקן הכי טוב ביורוקאפ. אז אני חושב שאם, ובהנחה שהרפר ימשיך ככה, אם יחזקו את הסגל כדי להיות קצת יותר עמוק, אני לא יודע מה יקרה כשוויילי יחזור, איך משלבים אותו חזרה בתוך מה שעובד מצוין בלעדיו, לא רק כשחקן אלא גם כפונקציה. אבל אם הפועל ירושלים תמשיך ככה, אני לא בטוח שהיא תוכל לסיים מקום שני. בורק היא עדיין בעיניי קבוצה יותר חזקה, בטח שקסטניידה יחזור אם וכאשר, אבל הפועל ירושלים אמורה לעשות שמינית גמר, בהנחה שהיא תסיים 3-4 היא גם אמורה לקבל הגרלה יחסית נוחה בשמינית גמר, ומשם, לך תדע, שוב הגענו למרץ, ושוב משם דברים מעניינים יכולים לקרות.
אז אני אגיד לך ככה, אני חושב שהמטרה של הפועל ירושלים, ודיברנו כבר כמה פעמים בפרק הזה על המשחק האחד הזה ברבע גמר, ובטח אם אתה מסתבך והולך לשמינית, אני חושב שהפועל ירושלים, המטרה שלה, בטח עם המקדמה שיש לה, צריכה להיות לסיים פה במקום השני. ואני חושב שזה אפשרי. לא יודע אם בסגל הזה, אני די חושב שלא. אני חושב שלהפועל ירושלים יש פה מלכודת דבש מאוד מאוד גדולה. כי כמו שאמרת, יכולה עכשיו לחשוב בטעות שהכל בסדר. כלומר שהנה, ניפינו כאילו אולי את מה שהיה צריך, ועכשיו אנחנו פתאום רצים והקבוצה נראית מצוין, וצריך להגיד, הפועל ירושלים משחקת בשיטה מאוד יפה, כדורסל יחסית מהיר, לא משהו שהיינו רגילים אליה בשנתיים האחרונות. יש פה 76 פוזיישנים בממוצע במשחק, גם ההגנה, האקס פקטורים מתפקדים, היא סופגת רק 99 נקודות על כל 100 פוזיישנים בממוצע, היא מובילה את המפעל הזה בדיפנסיב רייטינג, זה מאוד מאוד משמעותי ויפה, אבל צריך להגיד כמה דברים. קודם כל, כן צריך לשים פה את פערי הרמות בין בית B לבית A, כי אני חושב שאם הפועל ירושלים הייתה בבית A, היא לא הייתה במאזן הזה, היא הייתה לפחות עם ניצחון אחד פחות, ויכול להיות שגם שניים. וצריך להגיד עוד דבר מאוד מאוד חשוב בנושא הזה של הפועל ירושלים. בסוף, גם אם הפועל ירושלים עכשיו, אתה יודע, תחכה עוד קצת עם חיזוקים וזה ותמשיך, הבעיה הגדולה פה היא שאם היא תגיע, כמו שאמרת, די שחוקה ומותשת לנקודה של ההכרעה, של הסדרות, היא יכולה להיות בבעיה מאוד קשה, וגם כשאתה מסתכל בבית המקביל, קבוצות כמו בדלונה, כמו וולפס, קבוצות שברור שאולי הפועל ירושלים בסגל מלא אמורה לנצח אותם, אבל בסגל הזה אני חושב שיש להם אפילו אולי יתרון מסוים על הפועל ירושלים. מה שכן, וצריך לומר את זה, הפועל ירושלים כן מצליחה להוציא פה איזה משהו שעושה רושם שאולי הוא גדול קצת יותר מהסך חלקים שלה, והשאלה איפה אתה שם את האצבע, כלומר זה יונתן אלון, זה על איפה זה יושב?
קודם כל זה יונתן אלון, כלומר כמו שאנחנו יודעים לבקר מאמנים כשדברים לא הולכים, צריך לתת את הקרדיט כשדברים כן הולכים, והוא לגמרי ידע להתאים את עצמו ואת הקבוצה לסיטואציה. אני חושב שהמערכת של הפועל ירושלים, ושוב, כל הזמן קו ההשוואה שלנו הוא הפועל תל אביב, היא מערכת הרבה יותר שקטה. יונתן אלון, היו המון ביקורות ברחוב הספורטיבי נקרא לזה עליו בתחילת העונה, לא שמעת שום דבר מבפנים לגבי המעמד שלו. נתנו לו לעבוד, נתנו לו את הסבלנות, דן שמיר שם מאחורי הקלעים, עוד דמות שיכולה לתת הרבה מאוד שקט. אני חושב שזה מאוד עזר, ואני חושב שגם, תראה, בסוף החומר האנושי בהפועל ירושלים, אתה מסתכל על שחקנים כמו גבי צ'צ'שווילי ויובל זוסמן, וגם בזרים ג'רמי מורגן וכאלה, הם גוד גייז, הם אנשים שרוצים בטובת הקבוצה, הם באים צנועים, הם באים לעבוד. וזה מאוד מאוד חשוב בקבוצה שנמצאת באתגרים כמו שיש להפועל ירושלים העונה, הן ברמת העוד פציעה ועוד פציעה והוא עוזב, הן ברמת הטיסות כל שבוע, הן ברמת אין לנו בית באירופה. אז אני חושב שברגע שקבוצה כזאת יודעת, יש בה גם את כן יש את סך החלקים האלה, שכל חלק וחלק יודע לשים מאחוריו את מה שקשה, ולקחת נועם דוברת, לקחת הזדמנות כזאת בשתי ידיים, שהחומר האנושי שם מאוד מאוד טוב, ואני חושב שאחד הדברים, או אחד הדרכים להתמודד עם משברים כאלה, זה באמת אופי חזק ושחקנים אופי חזק, ואין לי ספק שזה גם היה בראש של דן שמיר ויונתן אלון, כשהקבוצה הזאת נבנתה, להביא שחקנים שאם the going will get tough, אז ידעו להתמודד עם זה, ואני חושב שעכשיו הפועל ירושלים קוצרת את הפירות בהקשר הזה.
וצריך לומר לזכותו של יונתן אלון, שאתה יודע, אתה מסתכל לפעמים על איך הוא מדבר, על קורנליוס ודוברת וגבי, וגם אגב על מורגן, וכן לפעמים אני למשל כזה שואל את עצמי, הוא באמת מאמין בזה? וצריך לומר לזכותו, גם אם הוא אולי מדבר ואתה יודע, מאוד מאוד מפרגן להם, זה עושה רושם שזה באמת נותן להם ביטחון, וזה עושה אותם טובים יותר. כלומר, אני חייב להגיד לך, אני מסתכל על הישראלים של הפועל ירושלים, לא ציפיתי לכזאת הצגה של גבי צ'צ'שווילי, משחק אחרון, 20 נקודות, 11 ריבאונדים, 29 מדד, 29 מדד הזה זה הכי גבוה, זה שיא קריירה שלו, זה שווה לשיא קריירה שלו בכל הזמנים בקריירה הבוגרת, 20 נקודות, 11 ריבאונדים זה שיא קריירה באירופה, זה דברים שאני זוקף כמובן גם לזכות גבי ולזכות השחקן, כמו שאמרת, השחקנים שלוקחים הזדמנויות, וגם לזכותו של יונתן אלון, גם אני כבר הרחבתי הרבה מאוד בפרקים הקודמים, אני מאוד אהבתי את הסוויץ' שיונתן אלון עשה בשיטה, אני חושב שהפועל ירושלים משחקת היום בשיטה שנכונה לה, אבל שוב אני כן חייב להזכיר את זה, את העניין הזה של המלכודת דבש, המלכודת דבש של הפועל ירושלים היא פשוט לא לדרוך עכשיו במקום. דווקא עכשיו אני חושב שהפועל ירושלים צריכה להבין שיש לה פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה. בסוף איך שאני מסתכל על הבית הזה, לדעתי ולנסה היא כמובן הכי חזקה, אבל אם אני צריך לשים פה עוד שתי קבוצות שהן ביחד עם הפועל ירושלים, אז זה קלוז' וטורק טלקום, שלאחת היא הפסידה, מול אחת היא תשחק, וגם ונציה, כשהיא תהיה עם אניס ותהיה עם מאנפורד, זו תהיה אופרה אחרת. כלומר, הפועל ירושלים עד עכשיו תיאורטית ניצחה אולי קבוצות שפחות טובות ממנה, אבל זה לא גורע במעיט ממה שהיא עשתה, כי היא לדעתי מבחינת הדרך, הוציאה מעצמה באמת הרבה מאוד ביחס, אתה יודע, למה שאולי ציפינו, ואם אני גם מחבר את זה, אתה יודע, למה שיכול לעזור לה עוד, אם הפועל ירושלים תשכיל להביא עוד, אפילו בוא נגיד אוגביידה זה חיזוק מצוין והוא השתלב מצוין בעונה הזאת, אבל אם היא תשכיל להביא עוד רכז, אולי הוא צריך כאן לעמדה 3, או אפילו משהו סטרץ' פור כזה, משהו קצת כמו שאמרת מחליף לנמרוד לוי, אני חושב שאנחנו נוכל, אם השחקנים האלה יהיו שני שחקנים ברמה גבוהה, כן לסמן אותה כאחת מהקבוצות שיכולות לקחת את המפעל. כי אם הפועל ירושלים מסיימת פה במקום השני, ויש לה את היתרון הביתיות הזה ברבע הגמר, והיא נגיד מנצחת את המשחק הזה, בסוף זה שתי סדרות. זה הכל, זה כל הסיפור, והיא תהיה שם בתמונה.
עדיין קשה לי לראות את הפועל ירושלים מנצחת סדרה, בטח נגד ולנסיה, גם נגד בחששי עיר, אגב, גם נגד הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אם היא תתייצב, אם אכן יקרה איתודיס והסגל יתייצב, היא תהיה בהחלט פייבוריטית בסדרה נגד הפועל ירושלים.
אתה אומר את זה גם אם הפועל ירושלים תביא עכשיו שני שחקנים בקליבר רציני, זה לדעתך עדיין לא יספיק לה?
אני לא רואה איך הפועל ירושלים מביאה שחקנים בקליבר רציני, כי זה לא קרה עד עכשיו. כלומר, אנחנו לגמרי רואים שהמנטרה של אדלסון היא לא עכשיו לפתוח את הכיס ולשבור את השוק כמו עופר ינאי. כלומר, מספיק שאתה רואה שהפועל ירושלים מביאה את דרק אוגביידה, והפועל תל אביב מדברת על דווייט האווארד. כלומר, עזוב רגע איכות בצד, אני מדבר ברמת השמות וברמת כמה גבוה אתה שואף. אז אני חושב שהפועל ירושלים כאנדרדוג בהחלט יכולה לעשות דברים יפים. ללכת עד הסוף, קשה לי לראות את זה קורה, אבל דברים משונים יותר קרו בכדורסל האירופי לאורך השנים, אז אני
השאלה אבל
תמה
מה
מאוד.
המטרה של הפועל ירושלים לדעתך, כלומר, כי בסוף הפועל ירושלים, גם אם אתה יודע, מצהירה על תהליך וטווח ארוך וכל הדברים שאנחנו מכירים, בסוף, אתה יודע, אני הראשון שדיברתי פה על איזה דיסוננס פנימי, אבל היא בסופו של דבר אולי כן רוצה להגיע ליורוליג. השאלה, איך אתה קורא את העונה הזאת של הפועל ירושלים? האם היא לא רוצה כאילו ללכת ממש אול אין לדעתך?
תראה, זה לא גרן קנריה שתזכה ביורוקאפ ותגיד לו אנחנו מוותרים. זה לא הסיפור. פה לירושלים, האנד גיים הוא לגמרי להגיע ליורוליג. זו אחת הסיבות שביורוקאפ. אני חושב שהם לא... ובוא, אנחנו מדברים הרבה על עופר ינאי. מתן אדלסון זה לא איש עני שעומד בפתח ומקבץ נדבות. גם שם יש כיסים מאוד מאוד עמוקים. אז אני לא חושב ש... אני חושב שאם הפועל ירושלים הייתה הולכת אול אין, אז היינו רואים סגל של אול אין. ואנחנו לא רואים את זה עונה. אנחנו רואים משהו מאוד סולידי וטוב, אבל עד
השאלה
גבול
איך אתה
מסוים.
מסביר אבל את הדיסוננס הזה, כי אני מסכים איתך אגב מבחינת ה-all in, אבל בפועל ירושלים אם תשאל את האנשים, יגידו לך, אנחנו כן מאמינים בדרך מאוד מסוימת, ואנחנו כן מאמינים, למשל פה בריאיון שאתה יודע עשיתי עם רועי כהן, בסוף כן, אתה יודע, זה היה פה, דיברנו על זה ככה כמה דקות, אבל כן בסוף הקו הסופי בעונה הזאת, עזוב בטווח הארוך, הוא כן לזכות בתארים ולזכות ביורוקאפ. השאלה מה לדעתך התשובה לדיסוננס הזה, שאני חושב ש...
אז מעניין אותי, מכיוון שאני מודה שלא האזנתי, איך רועי יסביר את הפער הזה בין הציפיות האלה לבין הסגל היחסית צנוע.
ההסבר היה שבאמת בהפועל ירושלים חושבים ומאמינים שהסגל הזה בסופו של דבר יכול להוביל אותם, אתה יודע, לכיוון זכייה. כן, אגב, היה שם איזה עניין עם טרמינולוגיה של עד הסוף לזכות, אבל בסוף, ואני חייב להגיד לך בכנות, אני מאמין כאילו לדברים, ורועי עשה עליי פה רושם מאוד טוב בריאיון, מהבחינה של מה שהם מאמינים, אני חושב שהם באמת מאמינים בדרך שלהם. כלומר,
תראה, בוא.
ואגב, אם נשים רגע בצד את כל, אתה יודע, אנחנו מנתחים פה המון כדורסל, בסוף, איך אומרים, שלח טבלה, הפועל ירושלים עם מאזן 6-2, יש את זה רק לגרן קנריה, ויותר מזה בחשיר ווולנסה, כלומר, היא בטופ 4, אז אתה יודע, אז נכון ששוב, אני יכול להגיד שהיא לא, עדיין לא שיחקה מול טורק טלקום, ושמול ולנסיה היא חטפה 16 הפרש, אבל כן יש איזה משהו מיוחד בהפועל ירושלים, שיכול להיות שאנחנו מפספסים, אני אומר את זה כאחד שדווקא הרבה פעמים מבקר את מה שקורה בהפועל ירושלים, אבל אני חושב שלא צריך, כי בסוף אתה מסתכל גם על איך שהיא שיחקה מול צ'דוויטה, וגם על איך שהיא שיחקה מול ונציה, וכן הייתה פה איזה גם התעלות של הרבה מאוד שחקנים, כך למשל שחקן כמו יובל זוסמן, לדעתי, וגם לדעת 90 ומשהו אחוז ממאזיננו בסקר שעשיתי, כרגע בתקופה אולי הכי טובה בקריירה שלו, כלומר, כן יש פה דברים שבאמת יכול להיות שמתחברים, שאולי, אתה יודע, בניתוח כדורסל בסיסי, או אתה יודע, מה שאנחנו עושים, קצת מתפספסים, אני לא יודע.
תראה, קודם כל, רועי, אני מכיר את רועי חבר, אם הוא אמר, הוא יודע מה הוא אומר, והוא לא אחד של אחד בפה ואחד בלב. כנראה באמת מאמינים בזה שם. ויש תרחיש שבמסגרתו זה יקרה. כלומר, היו עונות באירופה, בכל המפעלים באירופה, שלא הקבוצה עם התקציב הכי גדול זכתה, אלא הקבוצה שהתחברה הכי טוב. אני חושב שהפועל ירושלים, עם כמה שהיא משחקת טוב, היא עדיין לא מספיק מיוחדת, אני אקרא לזה, כדי שזה יספיק כדי ללכת עד הסוף. ומצד שני, אני כל הזמן זוכר שאנחנו בנובמבר. כלומר, זה הרבה מאוד פעמים גם עניין של מומנטום. אם פתאום הם יגיעו עם מומנטום מטורף והכל יתלקט בנקודה הנכונה בזמן הנכון, ברור שזה יכול להסתיים בזכייה בסופו של דבר. פשוט אומר שעכשיו, איך שאני מנתח את התמונה, לפי איך שכל הקבוצות שיחקו בשמונת המשחקים הראשונים, זה עדיין לא ברמה של ולנסיה, זה עדיין לא ברמה של בחצ'ה שעיר, זה גם לא ברמה של גרן קנריה עדיין. ונכון מאוד אמרת שיש פערי איכות בין הבתים. אז אני לא פוסל את זה כאפשרות, אני פשוט אומר שאם נתבסס על מסד הנתונים שיש לנו עד עכשיו, שזה שמונת המשחקים הראשונים, זה עדיין לא נראה מספיק חזק מבחינת הפועל ירושלים, טוב ככל שזה אכן נראה כרגע.
חד משמעית, וגם צריך לזכור, שוב, שהפועל ירושלים, כמו שאנחנו מדברים על אולי העסק יתחבר ויגיעו חיזוקים, והיא גם יכולה בטעות להתרסק אם היא תמשיך במודל הזה, כמו שאמרת, עם סופות. כלומר, אף אחד פה לא יופתע, אני חושב, אם היא פתאום תהיה באיזה רצף של 3-4 הפסדים, ופתאום תהיה בתמונת מאבק על ההפלה. הכל שאלה לדעתי, ופה הכל, אני חושב, מוביל לעניין של החיזוק. דובר על זאביר סימפסון, שזה לדעתי אין מצב בחיים שקלוז' תסכים לדבר כזה, כי אני חושב שהוא ביחד עם ארתר כמעט, כלומר זה הוא באמת שחקן שעושה קסמים במפעל הזה. מה דעתך אבל על טריק פיליפ, כלומר זה שחקן שמשדרג משמעותית את הפועל ירושלים, אם אכן זה קורה?
לא, תראה, ראיתי המון סופות בתקופה האחרונה כהכנה למשחק נגד הפועל תל אביב. טריק פיליפ הוא אחלה שחקן, כלומר הוא מאוד סוליד, והוא שומר, ומדי פעם גם קליעה, והוא טים פלייר, והוא בהחלט אחד ש... דרך, זה לא סוד שהעזיבה של ספידי סמית הייתה כי הוא הרגיש שהזיזו לו את הגבינה ושג'ארד הרפר לקח שם פיקוד. אני חושב שטריק פיליפ ברמת האופי, ממה שאני מבין, יותר יוכל להשתלב ולהבין שזו הקבוצה של ג'ארד הרפר. אז קודם כל זה עוד שחקן לרוטציה, זה עוד שחקן עם ניסיון אירופאי לרוטציה, וזה עוד שחקן שהוא סבבה כזה לרוטציה. זה לא גיים צ'יינג'ר ברמת היורו קאפ. אז אני בהחלט חושב שהפועל ירושלים צריכה עוד שחקן. אם ההחלטה היא להביא שחקן שהוא סוליד כדי לא ליצור שוב את מאבקי הכוחות האלה מול ג'ארד הרפר, אני יכול להבין את זה. אני חושב שהשדרוג לא יהיה כזה שפתאום יהפוך את הפועל ירושלים לפייבוריטית. אני חושב שזה באמת יקום ויפול על הארבע שהם יביאו, על שחקני עמדות הפנים, על הארבע ועל החמש שבעיניי הם עדיין צריכים. אם שם יביאו גיים צ'יינג'רים, אז כבר נדבר על הפועל ירושלים אחרת, כי הקו האחורי שלהם בינתיים לגמרי עושה את העבודה.
אתה מעריך אבל שיגיעו שחקנים ב-4-5, כי אני מודה שאני קצת סקפטי בנושא הזה, אם איך שאני מסתכל על הפועל ירושלים בשנה, שנתיים האחרונות, לא יודע, אתה חושב שבאמת כאילו גם עזוב את העמדה של הגארד, יגיע פה עוד שחקן פנים?
אני בהכירי את יונתן אלום ודן שמיר, שגם יש לי כמה וכמה שנים איתם כמסקר, הם עושים כל מה שהם יכולים כדי להעביר כלפי מעלה את הצורך. כלומר, אני חושב שגם הם מדברים על מלכודת הדבש הזאת שאתה מתאר, אם זה ישפיע או לא ישפיע, זה כבר לא תלוי בהם. אבל אני חושב שהם בהחלט מבינים את הצורך, ואין לי ספק שהם גם מציפים את זה למעלה.
אז תראה, אני רק אומר על טריק פיליפ, שהוא כרגע מועמד, אבל אם זה יקרה, זאת החתמה שאני אפילו, אוהב אותה. כלומר, מבחינה מקצועית, אוהדי הפועל ירושלים ודאי זוכרים את טריק פיליפ, ולא לטובה, מהקדנציה הראשונה שלו. אני חושב שהשחקן מאוד השתפר מאז. צריך להגיד, טריק פיליפ הגיע להפועל ירושלים בווליום מאוד גבוה, אחרי עונה מצוינת, אם אני זוכר נכון, בטורקיה. וזה לא התחבר שם ב-2021, כמו שכל הקבוצה הזאת לא התחברה, והיום נכון שהוא בסופות ונכון שהוא במעמד אחר, אבל אני זוכר גם את השחקן הזה מלונדון מהעונה הקודמת. זה שחקן שאתה מסתכל עליו, הוא כן עשה איזו התקדמות מסוימת. הוא גם, כמו שאמרת, מבחינת השילוב עם הרפר, לדעתי יכול לשחק לידו, הוא יכול לשחק גם באחד, גם בשתיים, וזה גם יכול להשלים אחד את השני. כלומר, הוא גארד יותר גדול, יותר הגנתי, והוא שחקן אול ראונד מצוין. כלומר, אתה מסתכל גם על המספרים, יש לו כל משחק את הבנקר, 5 אסיסטים, 5 ריבאונדים. אם אני לא טועה, הוא הגארד ריבאונדר הכי טוב במפעל הזה, אז נכון שזה בקבוצה קטנה ובסופות, אבל אני כן יכול לאהוב את ההחתמה הזאת מבחינת, אם אני מסמן כמטרה, מבחינת הפועל ירושלים, את המקום השני. כלומר, אם המקום השני בבית, זה כן יכול לתת לה איזה עומק מסוים, שלדעתי כן, עם המקדמה שיש לה עכשיו, יכול לעשות את זה. אבל כמו שאמרת, יש פה שאלה מאוד גדולה, מה קורה? כי צריך לזכור, ברגע שלפי מה שאנחנו יודעים, ולפי מה שהמועדון פרסם, ויילי, ג'סטין סמית ונמרוד לוי פחות או יותר חוזרים, העונה הסדירה ביורוקאפ נגמרת. כלומר, אנחנו מדברים פה על 3 שחקנים, שהפועל ירושלים, אם וכאשר, תקבל בשלבי הנוקאוט, אבל לא יהיו לה בעונה הסדירה, וזה יעשה פה, יכול לעשות גם בלגן בסגל. אבל אני עדיין חושב שהפועל ירושלים עדיף לה, מה שנקרא, לטבוע בעומק, מבחינת שחקנים, ולא לקוות להגיע עם מדי דלק, ואז שהכל יתחבר. זאת דעתי.
אני חושב שאם אתה מביא שחקנים עם האופי של טריק פיליפ, שוב, כל הזמן ההשוואה להפועל תל אביב היא מתבקשת, אז אלה שחקנים שאתה יכול ליישר איתם קו לגבי המקום שלהם בקבוצה. כלומר, כשאתה מסביר להם את הסיטואציה, כשאתה מסביר שיחזרו שחקנים עם פציעות, ואולי תשחקו פחות, שוב, אני מדבר בעיקר על עמדות הפנים, אז זה יכול לעבוד. בסוף שחקנים עם ניסיון אירופאי שהיו בקבוצות גדולות, מכירים את עניין הרוטציה ומכירים את עניין ההיררכיה, ואם אתה מתווך את זה נכון לשחקן לפני שהוא מגיע, אז עומק ברור שהוא יתרון. ושוב, בהכירי את המערכת בהפועל ירושלים, וזה היתרון של מערכת שפויה וסולידית וזהירה יותר, זה אחד הדברים הראשונים שבוחנים לפני שהם מביאים שחקן. כלומר, זה מאוד יפה להביא עכשיו איזה סופרסטאר לעמדה מספר 5, אבל אז אם הוא יעשה לך צרות בחדר ההלבשה כשוויילי יחזור, אז יכול להיות שהנזק עלה על התועלת. אז זה לגמרי עניין של תיאום ציפיות ולהביא את השחקן הנכון ברמת האופי.
חד משמעית, ושוב, אני מבחינתי הסיכום שלי פה הוא, כמו שדיברנו, 2 שחקנים, כלומר זה באמת יכול להיות הבדל בין עונה של רבע גמר, אולי אפילו חצי גמר, בוא אתה יודע, אני מסכים איתך של להגיע לכיוונים של גמר וזכייה, זה כרגע, אני חושב גם שהפועל ירושלים קצת אולי בונה על סיטואציות, כלומר אולי שכן הפועל תל אביב תמשיך ככה פתאום, אתה יודע, עם הבלגן מבפנים, וגרן קנריה אולי לא יתחבר, ווולנסיה, אם יהיו פה סיטואציות אולי, אבל אם הפועל ירושלים גם לא תעשה את המהלכים האלה, היא עוד עלולה לדעתי להסתבך בבית הזה, אז יהיה מעניין פה מאוד ככה לדעת בהמשך מה יקרה. בואו נדבר טיפה לקראת מה שמחכה להפועל ירושלים עוד שבועיים, ככה טורק טלקום, שתודה, צריך להגיד, עד עכשיו דיברנו בתחילת הפרק על הפתעות אכזבות, לדעתי די אכזבה, לא?
כן, אבל נזכיר שגם טורק טלקום צריכה רגע להתאפס על הסגל של הדעה, זו תחושה שזה כמו באולסטאר, תמיד יש את קבוצת הישראלים והזרים, זה מרגיש שהפועל ירושלים משחק נגד קבוצת הזרים, גם אנגולה, גם ספידי סמית, גם קייל אלכסנדר, מיודענו. אני חושב שזה מבחן מבחינת הפועל ירושלים, כי הפועל ירושלים מאוד על מומנטום כרגע, ואין מה לעשות, פגרה עוצרת מומנטום לטובה ולרעה, והיא תצטרך להתניע מחדש. וטורק טלקום גם תוכל להתגבש קצת יותר כקבוצה בתקופה הזאת. אז אני חושב שהניתוח שלך של הבית הוא מאוד נכון. יש שם כל השתיים עד שבע, אין פערים גדולים מדי, ולכן טורק טלקום הפועל ירושלים צריכה להתייחס אליה כיריבה ישירה, אין ברמת החשוב לנצח, ואפילו ברמת ההפרשים. כי אתה יכול למצוא את עצמך פתאום בבית משולש, בית מרובע כזה. אז שוב, זה פונקציה של קודם כל מה יגיע להפועל ירושלים עד אז, איך הם יצליחו להתניע מחדש, כמה שחקנים יוכלו גם לנוח, להפועל ירושלים המון שחקנים גם בנבחרת, וכמובן נקווה שכולם גם יחזרו בריאים, אבל זה היתרון בבית ב' שהאיכות אולי קצת פחות טובה מבית א', זה שכל משחק כמעט יכול להיות צמוד, כלומר למעט אריס והמבורג, למרות השני ניצחונות שלה, גם נתקבליס היא קבוצה שפתאום יכולה להפתיע אותך. כלומר, זה מין בית כזה, שאתה לא באמת יכול לחזות כמעט אף תוצאה, וזה יכול לעבוד לטובה או לרעה מבחינתה של הפועל ירושלים.
תראה, יש עוד הרבה זמן עד המשחק הזה, עוד 13 יום, אבל עדיין, אני חושב שבמצב הסגל הנוכחי, טורק טלקום, גם כקבוצה, גם אם המשחק הזה מתקיים על מאדים, אני חושב שהיא פייבוריטית בכזאת סיטואציה מול הסגל הנוכחי של הפועל ירושלים, בטח ובטח שהיא כאילו במרכאות המארחת בפיוניר, אבל כמו שאמרת, הפרש הוא מאוד מאוד יכול להיות פה קריטי, דווקא בגלל המקדמה, כי הפועל ירושלים יש לה שני משחקים על טורק טלקום, אז הפסד פה יכול לעשות בלאגן. וגם עוד מעניין אותי מה אתה אומר על העניין של ספידי סמית. כלומר, אני ככה, אתה יודע, הרחבתי פה בפרקים הקודמים, אבל איך אתה מסביר את זה שהפועל ירושלים נותנת לו ללכת לסוג של יריבה ישירה שלה? כלומר, אולי צריך לתת לו ללכת, אבל האם ליריבה ישירה זה הדבר הנכון?
אני חושב שהפועל ירושלים, היתרון שלה והחיסרון שלה בהקשר הזה זה האתוס. הפועל ירושלים זה מועדון, מי שקצת מכיר את הנפשות הפועלות, מאוד משפחתי, מאוד מחובר לקהילה, ומכניס את השחקנים גם לתוך העניין הזה. ואני חושב שזה שיחק חלק באופן נקרא לזה קל, שבו שחררו את ספידי סמית גם ליריבה ישירה. אין לי בעיה עם היריבה הישירה. כלומר, אם זו המועדון ששם את ההצעה, והפועל ירושלים מרגישה שהיא יכולה מקצועית לשחרר את ספידי סמית, אז זה בסדר, זה קורה. עניין הבייאאוט הוא קצת יותר מוזר בעיניי, כלומר השחרור הקליל הזה של אוקיי, תודה ושלום. אני חושב ששם קצת עברו את הגבול בין להיות מקצועיים ופיירים ומנצ'ים ללהיות קצת נאיבים. יש עוד איזושהי זווית ששמעתי, אני לא זוכר איפה, שאני מאוד מקבל אותה, של זרים אמריקאים באירופה זה מועדון קטן. ולפעמים כשאתה מסיים בטוב עם שחקן, אז בפעם הבאה שמישהו יתקשר אליו לגבי להגיע להפועל ירושלים, אז אחד הדברים שיכול להגיד לו זה, הם היו איתי אחלה מההתחלה עד הסוף, בסוף סיימנו את זה כמו שצריך, יצאו איתי גברים, וזה לפעמים אפילו יכול להטות את הכף בין זה לבין מועדון שעושה צרות לשחקן שרוצה לעזור. ועדיין, בשורה התחתונה, בעיניי זה ווין ווין, ווין. כלומר, טורק טלקום כנראה הייתה צריכה את ספידי סמית, ספידי סמית היה צריך מועדון אחר. ומהעונה הזאת של ספידי סמית בפועל ירושלים לא היה צומח דשא. אז כולם הרוויחו בסופו של דבר, אם הנזק הקטן זה היריבה הישירה, כי ברור לך שהוא יקלע 30 נקודות במשחק הזה, כי ככה זה עובד. זה היריבה הישירה או...
אני דווקא חושב שהוא יעשה סטייל לורנזו בראון מול מכבי, כאילו לא יודע, זה לא... אתה חושב שהוא יתפוצץ במשחק
אני
הזה?
חושב שזו סיטואציה אחרת. אני חושב ש... אתה יודע, באנגלית מדברים על ה-chip on the shoulder. ספידי סמית הוא בן אדם עם לב זהב ולא אחד שירצה לעשות דווקא, אבל אין לי ספק שכספורטאי תחרותי הוא יוצא להוכיח להפועל ירושלים שהיא עשתה טעות שהיא כביכול העדיפה את ג'רד הרפר עליו. לא שאני חושב שזה טעות, כן, ג'רד הרפר שחקן טוב בהרבה בעיניי, אבל יכול להיות שיהיה לו משהו להוכיח. את הזריקות הוא ייקח, ייכנסו לא ייכנסו זה כבר סיפור אחר.
כן, לא, תראה, בסוף גם אני חושב שהוא תפס המון מקום מבחינת, אתה יודע, גם החשיבות, המשקל ברוטציה, והפועל ירושלים סוג של פינתה לעצמה איזה פה, אני חושב, מקום גדול מאוד. השאלה באמת, כמו כשדיברנו, מה היא תביא במקום. מעניין אותי מאוד ההשתלבות שלו דווקא בטורק טלקום. כלומר, הם הרי שחררו את מקס היידיגר, אני מניח, היה פה, אתה יודע שזה כאילו המחשבה של למלא את החסר, אז אולי זה איזה שדרוג, אולי לא, לא יודע, אבל מה שכן, גם צריך להגיד, טורק טלקום שהפועל ירושלים תפגוש עוד קצת פחות משבועיים, יש שם קבוצת, נקרא לזה גארד פורדים כאלה מצוינת, אנטוני בראון, אנגולה, שזה בכלל לדעתי סיפור מאוד מעניין עם מה שקרה אותו בהפועל תל אביב, ולדעתי שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, וגם מאמן שהוציא הרבה מהקבוצה, לא הזאת ספציפית, אבל מהמועדון לפני שנתיים, אז אני חושב שהם פייבוריטים, אבל זה אני חושב יש עוד חזון למועד. משהו ככה נוסף שלדעתך צריך לשים לב בהפועל ירושלים של העונה?
לא, שוב, אני מאוד מתחבר למה שהפועל ירושלים מנסה לעשות. כלומר, יש משהו הרבה יותר קטן, ואני אומר את זה במובן הטוב, של ההתנהלות, של הפן ששם את התלכיד לפני הכל. בעיניי זו הדרך הבריאה לנהל קבוצת כדורסל בטווח הארוך. אז באמת יכול להיות שאפרופו מה שרועי כהן אמר לך, הפועל ירושלים כן מדברת על תהליך וכן מדברת על חשיבה לטווח ארוך, ואם זה אכן ה... זו אכן המחשבה, הם עושים את הדברים נכון. נקביל את זה לשיח על הפועל תל אביב, הפועל תל אביב מתנהלת בתוצאות כאן ועכשיו. אז אני חושב שזה אחת הסיבות להבדלים שאנחנו רואים ברמת ההשקעה, ברמת הסגל, ברמת ההתנהלות וברמת השקט, או lack thereof במקרה של הפועל תל אביב. אז זה באמת מרתק בעיניי לראות עונה עם שתי נציגות ביורוקאפ שמייצגות כל אחת כמעט כתבים שונים של איך לנהל קבוצת כדורסל, עמידה. וזה גם עוד חלק מעניין מהנרטיב של העונה הזו ביורוקאפ.
וצריך להגיד, אתה יודע, יש גם קצת ביקורות לפעמים על הרמה של המפעל וזה. אני חושב שאורוקאפ השנה בכלל, באופן כללי, הוא מאוד מאוד מעניין. אני חושב שיש פה, למרות הפערי רמות בין הבתים, שתי בתים מאוד מעניינים, יש פה קבוצות שהן מאוד אנדררייטיות, כך למשל את וולפס, שלא דיברנו עליהן בכלל, גם קבוצה מאוד מעניינת. בכלל המשחקים מעניינים מאוד, גם לפחות משחקים כמו שאני אוהב. יש פה ממוצע של הקבוצה הכי שעושה הכי קצת פוזיישנים בממוצע למשחק, זה 70 פוזיישנים. יש פה את קלוז' ווולנסיה שמגיעות לכיוון 77 78, שזה מטורף. מפעל מאוד מאוד מעניין. וזהו, מה אני אגיד לך, שנמשיך ליהנות מכדורסל. משהו נוסף שאתה רוצה לומר רגע לפני שאנחנו ככה מסיימים?
לא, אני מסכים עם כל מילה שאמרת. אני אישית מאוד נהנה מהיורוקאפ העונה, גם כשדר וגם כצופה, ומי שעדיין לא עלה על הרכבת, זה עוד לא מאוחר להתקין את האפליקציה של ישראל היום לטלוויזיות חכמות, או לראות במחשב. זה שווה. זה יוצאים מזה, מסיימים ערב בכיף, אחרי שצופים ביורוקאפ.
חד משמעית. אז ניר קפלן, שדר ישראל היום, תודה רבה לך, איך היה?
תענוג, תודה רבה על ההזמנה. היה לי מרתק, תמיד כיף לדבר על כדורסל.
איזה כיף גדול שהיית כאן, וזהו, כאן היה הפרק ה-118 שלנו, בהמשך גם כמובן יצא פרק על מה שעשתה מכבי תל אביב ביורוליג, ורמת גן, וגמר גביע ווינר, אז איך פה יהיה ככה בפרק הבא. ונבחרת ישראל וכל הדברים האלה, ובינתיים אנחנו נאחל לכם שבת שלום, סוף שבוע שקט ונעים. תודה רבה ניר, להתראות.
תודה.